כאן בהרצה עוד, להתחבר לידע בכל זמן שתרצו.
שלושה שיודעים.
שלום לכם, אנחנו שלושה שיודעים בכאן תרבות. אנחנו בתדרים 104.9 וגם 105.3, וגם נלווה אתכם המאזינים שלנו עד השעה 9, ואתכם הצופים של כאן 11 נלווה בשעה הזאת. והיום תוכנית מרתקת במיוחד, חיידקים לא מה שחשבתם. בעקבות, אנחנו התכנסנו כאן בעקבות מחקר חדש של מדענים מאוניברסיטה בקנדה, שהצליחו להפיק ממש דלק שאפשר לעבוד איתו כדלק לכל דבר באמצעות חיידקים. נמצא איתנו כאן המיקרוביולוג דוקטור דרור ברניר מהאוניברסיטה הפתוחה וממכללת סמינר הקיבוצים, בלוגר חיידקים, נגיפים ושאר ירקות, וגם חבר בעמותת מדע גדול בקטנה להנגשת מדע לציבור הרחב, וחבר בעמותת מידעת, שבידי פעם אנחנו שומעים על העמותה הזו, לקידום רפואה מבוססת מדע, כשאתה מומחה לחיידקים בעצם, נכון? כן, אז אנחנו מיד נדבר על מה חיידקים יודעים לעשות חוץ מלגרום לנו לשלל מחלות, כשאתה אמרת לי לפני השידור שזה ממש הדבר, החלק המזערי שהם עושים, נכון?
החלק הכי קטן הוא ממש שולי.
הנה, מיד הדי-ג'יי אלון מקלר יבקש ממך להתקרב למיקרופון, כי אחרת לא ישמעו אותנו, למרות החיידקים כמובן שנמצאים כאן, תאמן לי, כל שידור פה אתה חוזר הביתה, שלל שפעות. אוקיי, אז נדבר על חיידקים, איך הם תורמים לנו, לבהמות, לאיכות הסביבה, והאם אנחנו חייבים חיידקים כדי להפיק אנרגיה מהשמש, נכון? יש קשר בין חיידקים לבין אנרגיה סולארית, בין היתר אני אגלה אותו כי אני לא יודע מה הקשר הזה. וגם היום אנחנו מציינים 65 שנה לפיצוח ה-DNA, מבנה ה-DNA, עם חידוש שמגיע אלינו מהאוניברסיטה העברית, שם הצליחו חוקרים לייצר אינדקס של, שימו לב, 18,000 גנים, שקשורים בתהליכי ההתפתחות של תאי גזע עובריים. אין צורך להבין את המשפט הזה, נבין אותו בהמשך, באמצעות שיחה עם אחד החוקרים שמעורבים בפרויקט הזה, וגם נברך את חברי קבוצת הרובוטיקה מתיכון הדרים שבהוד השרון, שכבשו את המקום הראשון בתחרות הרובוטיקה הבינלאומית שנערכה ביוסטון, טקסס, ארצות הברית. וגם מיד נדון במחקר חדש שקובע שהפעילות המוחית של החברים שלכם מזכירה מאוד את הפעילות המוחית שלכם. אולי כך אנחנו גם בוחרים את החברים שלנו. וגם נדבר על סקירת סיטי. שערכו חוקרים מאוניברסיטת סן דייגו ללוויתנים. זה לא סיטי רגיל, אלא סיטי שנועד בעיקרון לבחון תקלות במנועים של טילים, אבל ערכו סיטי כדי לבחון את השמיעה של אותם לוויתנים, וגם נציין 50 שנה לסרט אודיסאה בחלל, אם אני אדייק, 2001 אודיסאה בחלל, שביים ובין היתר כתב גם סטנלי קובריק, לא כתב אותו לבד, מיד נגלה עם מי הוא כתב אותו, כל זה באדיבותו של יונתן גדלי שעבר ג'דלי שעבר ג'ו, שממש נמצא כרגע בדרך אלינו מהליווד, וגם הפילוסוף דוקטור שמעון אזולאי יהיה איתנו כאן, נספר לכם יעמל על המשדר הזה. האורך והמפיק שלנו רז חסון שמייר, לביצוע הטכנית די-ג'יי אלון מקלר, תודה רבה ליגאל שפירא שמלווה את המשדר הזה באמצעות וואטסאפ, ותודה מעומק הלב לצוות הטלוויזיה במודיעין. נזכיר לכם שאתם מוזמנים להוריד את היישומון כאן אודי. היישומון אפשר להשיג אותו, הוא חינמי לגמרי, ואפשר להוריד אותו בחנות האפליקציות שנמצאת אצלכם בטלפון, וכך אתם תוכלו להאזין ולהנות מכל התכנים, ולהנות, כך תקנו אותי, ולהנות מכל התכנים של כאן תרבות בכל זמן ובכל מקום, כל העסקטים, כל המוסיקה, כל החדשות ועוד. אבל אולי אני אצור את המונולוג הזה על כל מיני דברים טכניים, כשנמצא איתנו כאן מומחה של ממש לענייני חיידקים, דרור ברניר, דוקטור דרור ברניר. בוא נתחיל, חיידקים, אנחנו מכירים, אנחנו יודעים שחיידקים מעורבים בתהליכים של תסיסה, אוקיי, אז הם עוזרים לנו להפיק גבינה ומלפפון חמוץ, אבל אתה אומר שהם הרבה יותר עוזרים לנו מאשר פוגעים בנו.
הם, ודאי שהם הרבה יותר עוזרים לנו, הם קודם כל מאפשרים לנו בכלל לחיות על פני הפלנטה הזו.
אין חיים ללא חיידקים?
אין חיים ללא חיידקים.
מי היה מאמין?
הם עושים פעולות מאוד מאוד חשובות, שבכלל מאפשרות לכל החיים המורכבים יותר להתקיים.
כמו מה למשל, מה הכרחי כל כך בחיידקים בחיים על או בפלנטה הזאת? כן?
קודם כל, להפיק את האנרגיה הכימית. להפיק אנרגיה כימית מאנרגיית השמש. כי מקור האנרגיה שמזין את החיים על פני כדור הארץ, זה אנרגיית השמש.
אוקיי, אבל אנחנו מכירים את תהליך הטמעת האור של הצמחים, פוטוסינתזה.
אז קודם כל נתחיל מזה שצמחים קיימים רק כ-800 מיליון שנה על פני הפלנטה הזו. מה היה קודם? צריך גם לחשוב. אז קודם כל מדובר על חיידקים. שלא לדבר על זה שבתוך הצמחים יש צאצאי חיידקים שהם אלה שעושים את התהליך. זה לא שהצמחים עצמם עצמאים לעשות את הצמחים.
זאת אומרת
הקלורופלסטים, אלה שעושים את התהליך, הם צאצאים של חיידקים. נכון שהיום הם עברונים תוך תאיים כי הם כבר איבדו את העצמאות שלהם. אבל במקור הם חיידקים, חיידקים כחוליים. זה מושג שאני עוד אזכיר אותו בטח בהמשך.
רגע, אתה רוצה לומר לי שהצמחים מסוגלים לבצע פוטוסינתזה, זאת אומרת ההמרה של אור השמש לסוכר בסופו של דבר, נכון?
לאנרגיה. לאנרגיה. אוקיי. עם האנרגיה אתה יכול לעשות אחר כך מה שאתה רוצה.
לאנרגיה בזכות חיידקים? זאת אומרת, אין הטמעת אור או פוטוסינתזה ללא חיידקים?
בוודאי.
וואו.
ללא חיידקים וללא ארכיונים, שזו קבוצה נוספת דמויה לחיידקים, שעושה את זה בתהליך שונה קצת, באמצעות פיגמנט אחר שנקרא רודופסין. אנחנו מכירים אותו כאמצעי לראייה בתוך העין, אבל אנחנו מדברים על שתי הקבוצות האלה, על שני תהליכים של מצד אחד הפוטוסינתזה, שנעשה על ידי קלורופיל בחיידקים כחוליים ובצאצאים שלהם בתוך הצמחים, וחיידקים אחרים גם כן, אנחנו נדבר אולי גם על זה, וארכיונים שמשתמשים ברודופסין, שגם בהמשך הם העבירו אותו גם לחלק מהחיידקים טוב, שגם הם משתמשים
אתה
בו.
אתה כבר הספקת להזכיר את הכחוליים או את הכחוליות, לא יודע, חלק מהחוקרים בוחרים בזכר.
זו פשרה. מה שקרה במקור הם נחשבו כעצות, כי לא ידעו שהם חיידקים.
נכון, אוקיי, זהו. עכשיו מקובל לומר שהם ציאנו-בקטריה, נכון? בקטריה, חיידקים.
עכשיו זה חיידקים.
כן,
עכשיו זה מדובר שהם חיידקים. הבעיה שהבוטנאים אוהבים לנחס את העצות, הם לא אוהבים להעביר אותו למקום אחר. אז יש איזו פשרה, מדברים על כחוליות, אבל זה חיידקים, פה אין חוכמות.
הם חיידקים. אז בואו נספר למאזינים וגם לצופים שלנו שאותן כחוליות, מדובר בחיידקים שהם בעצם יצרו את המבנה של האטמוספירה כפי שאנחנו מכירים אותו, את רמת החמצן.
נכון, את רמת החמצן, אבל הם הופיעו יחסית מאוחר, אחרי כמיליארד וחצי, 2 מיליארד שנה.
זאת אומרת שהיו חיים בכדור הארץ לפני שרמת החמצן הייתה כמו שהיא היום?
בוודאי, היו חיים על אווירניים, חיים ללא חמצן.
מה?
כן?
מה, אז מה הם נשמו, אותם יצורים שחלו פה?
הם השתמשו באנרגיה, בתהליכים שמפיקים את האנרגיה ללא חמצן. כמו שהיום עושים חיידקים על אווירניים ויצורים על אווירניים אחרים, זה בעיקר חיידקים.
זאת אומרת שחמצן הוא לא תנאי הכרחי לחיים?
בוודאי שלא.
אוקיי, סתם זה זורק אותי לחקר חוצנים.
2 מיליארד שנה על פני כדור הארץ, החיים היו ללא חמצן.
אוקיי, אז הכל היה טוב, אז מה קרה? ללא חמצן, הכל טוב ויפה?
כן, אבל אז היצורים היו גם יחסית מאוד פשוטים. מה שקרה זה, קודם כל אנחנו צריכים אולי ללכת טיפה אחורה. כן? כי לפני 4 מיליארד שנה, כשהופיעו החיים על פני כדור הארץ, אנחנו גם לא יודעים אם הם נוצרו על פני כדור הארץ או הגיעו מהחלל, גם זה סיפור מעניין.
אבל אנחנו... אספירציות כבר, לא?
לא, לא. אנחנו פשוט לא יודעים. האם החיים הגיעו מחוץ לכדור הארץ, או שהם נוצרו על פני כדור הארץ? אין לנו תשובה חד משמעית.
הם הגיעו על פני מטאור, מטאורית, אסטרואיד, שהגיע לכאן התרסק,
עם הזרע של החיים. זו תיאוריה שנקראת פנספרמיה. אין לנו ידע שיכול לאשש או להפריך אותה.
אתה מנסה לייסד דת חדשה.
ממש לא. קודם כל זה לא אני.
לא, אוקיי. לא, אבל זה באמת...
אבל אנחנו לא יודעים.
וואו.
אנחנו יודעים שהתחילו חיים לפני כ-4 מיליארד שנה על פני כדור הארץ. יש לנו עדויות של מאובנים לפני 3.7 מיליארד שנה.
וואו.
שאנחנו יודעים בבירור, יש חיידקים. אבל... איך בדיוק, האם הם הגיעו מבחוץ, או אם הם נוצרו כאן,
כן,
יש לנו פה חור בהשכלה.
אוקיי, אז בוא, אז ברשותך, אוקיי, אז למדנו, נערוך סיכום ביניים, אז החיידקים הם קריטיים להפקה, למשל של חמצן, באטמוספירה של כדור הארץ, לפחות ככה היו.
בוודאי, בוודאי, כן. אבל זה רק 2 מיליארד שנה אחרי שכבר התחילו החיים.
כן.
זאת אומרת, כל החיים בהתחלה היו בכלל בלי קשר לחמצן.
אז זאת אומרת, אין קשר באמת חד-חד ערכי בין חיים לחמצן. אפשר, יכול להיות מצב שבו יש חיים ללא חמצן, כפי שאמרת לנו.
כן, כן, כן בהחלט.
עכשיו, אותן...
אבל הבעיה העיקרית שהייתה כן. לאותם יצורים בהתחלה, היה דווקא אנרגיה. זאת אומרת, הם היו צריכים, בהתחלה הם השתמשו כנראה רק באנרגיה כימית.
למה הכוונה אנרגיה כימית?
אתה יכול לעשות כל מיני תהליכים כימיים ולהפיק מהם אנרגיה כתוצאה מכך. אם אתה למשל תיקח בסיס, תשפוך לשים בתוך מים, תשתחרר אנרגיה. יש כל מיני תהליכים
ש... אנרגיה שנוצרת מערבוב כימי, התרכבות וכולי, אוקיי.
של כל מיני חומרים, אז אפשר להפיק מהם אנרגיה. החיים הראשונים כנראה התבססו על זה. עד שבאיזשהו שלב, איזה שהם חיידקים מצד אחד, פיתחו את ה... מה שאנחנו קוראים היום את הפוטוסינתזה.
אז זהו, שזו נקודה מרתקת, אתה אומר שהצמחים, כשאני הייתי בטוח באמת שזו האנרגיה הראשונה, ש...
זה,
או הדרך
זה,
הראשונה...
זה ממש להפיק... לא צמחים, אנחנו כרגע מדברים ממש. על חיידקים.
חיידקים שהצליחו, הם הראשונים, להפיק אנרגיה מאור השמש.
הם הצליחו להפיק אנרגיה באמצעות קלורופיל, וכל מיני אביזרים נלווים. מצד אחד, במקביל אליהם פיתחו ארכיאונים, שזו קבוצה אחרת, דומה לחיידקים, אבל היא שונה ממנה גנטית.
אוקיי.
הצליחה לפתח, הצליחה לקלוט את אנרגיית השמש באמצעות פיגמנט אחר, שאנחנו מכירים אותו היום בתור רודופסין, זה שמאפשר לנו לראות.
שאולי גם הוא שריד של אותם...
הוא אותו מקור כנראה, זה אותו פיגמנט.
אתה יודע מה, אתה זורק אותי באמת לכל מיני תיאוריות מופרות, יכול להיות שחלק מה-DNA שלנו מכיל DNA חיידקי?
אני חושב שמדברים על כ-8%.
8% מה-DNA, מהקוד הגנטי שלנו בני האדם, גנבנו את הקוד הזה.
גנבנו אותו מיצורים קדומים או משהו כזה.
חיידקים אפילו.
חיידקים, נגיפים, יש כל מיני דברים, שאריות של חומרים שהגיעו ממקורות אחרים.
אז בוא רגע לפני, נתחיל לכל מההתחלה ובפירוט, אבל תן לנו באמת את הכותרות של איך חיידקים היום עוזרים לנו, לא רק לבני האדם, גם לבעלי חיים, ואיך הם מסייעים לנו היום, מלבד המחקר הזה שדיברנו עליו, שבכל הנראה מאפשר להפיק אנרגיה, נכון? דלק של ממש.
דלק של ממש ממתן, כן.
מתן זה CH3, זאת אומרת...
זה CH3, כן.
פחמן
ו... CH4, סליחה.
CH4.
CH4.
סליחה, אולי התבלבלתי עם אמוניה. עשיתי קרוס בראש. אוקיי, CH4, אוקיי.
כן.
אז פחמן ומימן, כמה מימנים.
כן.
אוקיי.
עכשיו, המתן הזה נפלט על ידי ארכיאונים, שעושים אותו בעיקר בתהליכי ציסה, אם אנחנו מדברים על תהליכים ביולוגיים. אבל מלבד זה, יש אותו, הוא גם נפלט בתהליכים תעשייתיים.
אוקיי, אז רגע לפני שנדבר על המחקר הזה בעריכות, איך הם עוד עוזרים לנו, החיידקים? מלבד לייצר מלפפון חמוץ, כפי שאנחנו יודעים, וגבינה.
קודם כל, הם בסיס לכל שרשרות המזון שאנחנו מכירים היום. אוקיי? שאנחנו היום אוכלים משהו, בעצם אותו משהו הוא עבר גלגולים, אבל בבסיס נמצאים חיידקים.
כל דבר שאנחנו...
כל דבר. כל שרשרת מזון שאתה רק תחשוב עליה.
ירקות, פירות, בעלי חיים.
בעלי חיים, הכל מתחיל מחיידקים. כי הרי אם אנחנו אוכלים משהו שאכל בשר, הוא אכל משהו שאוכלים צמחים. מי שאכל צמחים, צריך חיידקים כדי לפרק אותם, והוא כן. בעצם אוכל חיידקים. אם אני תרצה, אני גם ארחיבה בעניין הזה.
כן.
בעצם אוכלי הצמחים הם לא צמחוניים, הם בעצם בקטריובורים, הם אוכלי חיידקים.
אתה רוצה לומר לי שכל חבריי הצמחוניים, וגם אני, אנחנו הצמחוניים, אוכלים בעלי חיים או יצורים חיים?
אנחנו נורא לא יעילים בניצול של אוכל צמחי, כי רוב האוכל הצמחי, הרי המרכיב הראשי בצמחים הוא תאית, הפולימר תאית.
כן, שאנחנו לא מסוגלים לפרק ולהפוך.
אנחנו לא מסוגלים לפרק אותו, וכמו שהוא נכנס, הוא גם יוצא. ולכן אנחנו צריכים לאכול המון יחסית. לשים לב שפרות שאוכלות צמחים, כן, הן ניזונות רק מצמחים, וגם הן אוכלות המון צמחים.
כן? אבל רגע, אתה התחלת פה, פתחת אקורד, או פתחת חזית מול הצמחונים. מה זה אומר? שאני וחבריי הצמחונים כן אוכלים חיות.
אתם אוכלים חיידקים.
חיידקים.
בסופו של דבר.
לא פחות שוב, אכזרים.
לא, זה לא מדויק.
מיד נראה סרטון ביוטיוב של חיידקים סובלים.
okay. כן, בהחלט. אבל הם סובלים את... איפה הם סובלים את זה? בקרס של הפרות.
רגע, בלבלת אותי. למה בקרס של הפרות?
הפרה מכניסה את האוכל הצמחי לתוך מדור מיוחד, שהנפח שלו הוא בערך...
זאת אומרת, היא אוכלת את כל ה...
היא אוספת את כל העשב...
קש ו...
כן, את כל הקש והעשב מבחוץ. כן. נכנס אליה לקרס.
אוקיי.
הקרס הזה מכיל בסך הכל, מבחינת מה שהפרה מייצרת, רק מים ומלחים.
אוקיי.
אוקיי.
אז מה מפרק את הקש הזה?
עכשיו, בתוך המים והמלחים הגיעו חיידקים ופטריות, וגם כל מיני יצורים נוספים, שבעצם חיים שם. זה הבית שלהם.
והם אלה שממירים את הקש לאנרגיה?
והם אלה שממירים את הקש ואת החומר הצמחי, את התאית, והרב סוכרים האחרים, לסוכרים ולחומצות אורגניות שהפרה יכולה להשתמש
בהם. זאת אומרת שללא חיידקים פרה מתה מרעב?
בוודאי.
ואנחנו? האם אני צריך חיידקים כדי להקל מזון או שלא?
לא, אבל תשים לב, אנחנו אבל אם נכניס צמחים לתוך הפה, הם יצאו כמעט כמו שהם נכנסו. המעט חלבונים שיש זה, אבל החומר העיקרי בצמחים הוא פשוט יצא מהפתח השני.
אבל כן יש ערך באכילה של צמחים, נכון? זה נחשב למשהו יותר בריא מאשר אכילה של חלילה בשר או עוף.
אבל מבחינת יעילות...
יעילות אנרגטית וכו'.
זה הרבה פחות יעיל מאשר אוכל כמו בשר או דברים אחרים.
טוב, אתה הצלחת לבלבל אותי את כל תחום הצמחונות, מוסרית אני עכשיו בכאוס מוחלט. אתה יודע מה, אז בואו נעצור את השיחה הזו, נדבר בהמשך על המחקר של האפשרות להפיק דלק של ממש מגז מתן, שבין היתר נפלט, נכון? גם במזבלות וכולי, הוא נפלט.
בהחלט.
גז שנמצא בשפע וחבל, כי הוא גורם לפגיעה בכדורה, בין היתר ב...
הוא תורם לאפקט החממה, זה אפקט משמעותי, ולכן אנחנו מנסים ללכוד אותו, גם בחיריה פה. שזה קרוב אלינו, אוספים אותו בצינורות מיוחדים, רואים את הצינורות האלה כשמטיילים בחיריה למי שיוצא לטייל.
מה עושים עם הגז הזה? לא
שם שורפים אותו והופכים ממנו ויוצרים ממנו חשמל. אותו דבר עושים גם במזבלה של קיבוץ הברון בצפון, ויכול להיות שבעוד כמה מקומות בארץ.
טוב, אנחנו נמשיך לדבר על חיידקים ואיך הם תורמים לפעילותנו, ואנחנו מבינים לאט לאט מדוקטור דרור ברניר, שבאמת אותם חיידקים שגורמים לנו למחלות, אלה השוליים הסהרוריים.
השוליים הקיצוניים. הם השוליים הקולניים, הם כל כך שוליים.
אבל זה לא מיינסטרים.
ממש לא.
וואו, טוב, הצלחת לערבב פה את כולנו. נעצור כאן ונדבר על חברים טובים. אם יש לכם חברים טובים, זה ככל הנראה אומר שהפעילות המוחית שלכם ושלהם דומה. מחקר חדש שנערך באוניברסיטת קליפורניה, הוא פורסם מכתב העת המדעי Nature Communication, מציע אפשרות שאולי אנחנו אפילו בוחרים את החברים שלנו על פי הדמיון בין הפעילות המוחית שלנו לשלהם. על המחקר הזה אנחנו רוצים לדבר עם פרופסור גליה אבידן מהמחלקה לפסיכולוגיה וראש המחלקה למדעי הקוגניציה והמוח מאוניברסיטת בן גוריון שבנגב. שלום לך.
בוקר טוב.
טוב, מה זה אומר פעילות מוחית דומה? האם לא כל בני האדם, הפעילות שלהם פחות או יותר של המוח, אותו דבר?
זו באמת שאלה מצוינת, ולפני משהו כמו כבר 18 שנה, באמת שני חוקרים ישראלים, פרופסור רפי מלאך ממכון ויצמן, ומי שהיום פרופסור אורי חסון, והוא נמצא באוניברסיטת פרינסטון, באמת התחילו במחקר פורץ דרך, שבו הם הראו לנבדקים גירויים טבעיים, סרטים, בדומה למה שעשו במחקר הנוכחי, שבעצם שאב את ההשראה שלו מהעבודה שלהם. והדבר המאוד מפתיע שהם ראו, שלמעשה כאשר נבדקים, המוח שלהם נפרק בסריקה מוחית תפקודית, ב-FMRI, למעשה נבדקים מראים תבניות פעילות מאוד מאוד דומות אחד לשני.
זאת אומרת, שוב, נעמוד על הנקודה הזו עבור המאזינים והצופים שלנו, מקרינים סרטים לאנשים, בוחנים את הפעילות המוחית, ואת אומרת שחברים או אנשים שהם קרובים בדרך זו או אחרת, איכשהו הפעילות המוחית שלהם מזכירה זו את של האחר.
במחקר הנוכחי באמת התייחסו לעד כמה אנשים הם חברים אחד של השני. במחקר המקורי לא היה שום קשר בין האנשים, פשוט נבדקים שבאו להשתתף בניסוי, וכבר אז ראו שבאמת יש הרבה מאוד דמיון בפעילות המוחית בין אנשים. החידוש במחקר הזה הוא שבעצם הוסיפו נדבך נוסף, שבו למעשה בחנו באמת את הקשרים החברתיים בין המשתתפים בניסוי, ומה שהצליחו להראות הוא שלמעשה ככל שאנשים יותר קרובים ברשת החברתית שלהם זה לזה, גם הפעילות המוחית שלהם תהיה יותר דומה. זאת אומרת, אם אני לוקחת נניח אזור מוחי שלי ומסתכלת על הפעילות באזור הזה, הפעילות באזור הזה תהיה מאוד דומה לפעילות באותו אזור במוח של חבריי הטובים.
האם זה אומר שכך אפשר לחזות הצלחה של נישואין למשל? האם צריך שהפעילות המוחית שלי ושל בת הזוג או בן הזוג, כל אחד ובחירתו כמובן, תהיה דומה?
אז באמת, זו שאלה טובה, ואפשר לקחת את זה עוד אחורה. זאת אומרת, עוד לפני הפעילות המוחית, אנחנו יכולים לשאול את עצמנו, האם העמדות שלנו צריכות להיות דומות, כדי שהקשרים שבינינו יהיו טובים, החברתיים, האם אנחנו צריכים לבוא מאותו רקע תרבותי וכולי, ואנחנו יודעים, וזה גם אחד הדברים שהם דנים בהם במחקר, זה שבאמת אנשים נוטים לבחור אנשים שדומים להם, במסגרות החברתיות שלנו. אפשר לחשוב על זה, כי יש לזה אולי בסיס אבולוציוני, למה אנחנו רוצים להיות עם אנשים שדומים לנו, אבל בין השאר זה נותן לנו כנראה איזשהו חיזוק חיובי לתחושות ולעמדות שלנו. זאת אומרת, אם אני נמצאת עם מישהו שדומה לי ומדבר על דברים דומים וחושב כמוני, אז זה נעים לי.
לעומת אנחנו לא באמת רוצים שמישהו יאתגר אותנו, או ייתן לנו קונטרה לדעות, רוצים למצוא יסמן או יסמנית, ותודה רבה, חיזוק לכל מה שאנחנו.
אפשר לקחת את זה גם למקום הזה, אבל באמת כאשר בוחנים קשרים חברתיים, אז אנחנו רואים שאנשים באמת נוטים לבחור אנשים שדומים להם באספקטים שונים, בין אם זה גיל, בין אם זה רקע, בין אם זה רקע תרבותי, ובמאמר באמת מתייחסים לזה, זה מה שנקרא הומופילי. זאת אומרת, הצורך שלנו, הנטייה שלנו להיות עם אנשים שדומים לנו.
זהו, שיש טענה תמיד שאנחנו, שהפכים נמשכים, אבל אולי הם נמשכים, אבל לא באמת מסוגלים לחיות ביחד, כנראה.
יכול להיות, כן. צריך לקחת בחשבון שכל המחקרים האלה בעצם מתייחסים לממוצעים. זאת אומרת, כן. זה ברור שכשנבחר את האוכלוסייה האמיתית, נמצא גם סוג אחר של קשרים, אבל מעבר להרבה מאוד אנשים, זאת התבנית השכיחה.
רק באמת כדי להבין את הנקודה הזו של פעילות מוחית דומה, למה הכוונה, אם אני רואה סרט וחבר שלי רואה את אותו סרט או את אותן תמונות, מה קורה במוח?
אז כאשר אנחנו באמת רואים את אותן תמונות, או כאשר לפי המחקר הזה אנשים שנמצאים בקשרים חברתיים קרובים, רואים את אותם סרטים שהראו להם במחקר, והראו באמת סרטים מגוונים, מתחומים שונים וכולי, זה אומר שאם אני לוקחת שוב את הפעילות במוח שלי, באזור מסוים במוח שלי, ולוקחת את הפעילות באזור מקביל במוח של חבר טוב שלי, ומסתכלת על עד כמה הפעילות הזאת מסונכרנת, או עד כמה הפעילות הזאת דומה, אני אראה סינכרון יותר גבוה, דמיון יותר גבוה בתבנית הפעילות, ככל שהקשרים החברתיים יהיו קרובים יותר בין הנבדקים, או ביני לבין חבריי הקרובים.
וואו,
וזה דבר מאוד מעניין מצד אחד. מצד שני, אנחנו יכולים לשאול את עצמנו, רגע, האם זה מפתיע, האם באמת היינו צריכים את תגובות המוח בשביל לדעת שאנשים שהם חברים יגיבו באופן דומה אחד לשני, לא בטוח, אבל זה מוסיף למאוד נדבך מעניין למה זה דמיון בין אנשים. עכשיו, דבר נוסף, יכול להיות שמראש אנחנו נוטים לבחור את החברים שלנו כך שהם באמת דומים לנו, ואז זה לא מפתיע שגם התגובות המוחיות שלנו יהיו דומות. זאת אומרת, אנחנו לא יודעים במחקר הזה את הסיבה ואת התוצאה, כיוון שהמחקר נמדד בנקודת זמן אחת, אנשים דיווחו על הקשרים החברתיים ביניהם, אז אנחנו לא יודעים האם הקשרים החברתיים הם אלה שיצרו את הדמיון המוחי, או להפך, אנשים שיש ביניהם דמיון מראש, הופכים להיות גם חברים.
נכון, זה מה שנקרא דיוק מדעי, אבל כאן בתקשורת, את יודעת שסיבה ותוצאה זה משהו שאנחנו מערבבים לגמרי, כדי לחלץ כותרת טובה יותר מהמחקר.
נכון, נכון.
ולכן מה אכפת לנו?
לא, אני חושבת שעדיין המחקר הזה הוא מאוד מעניין, ובאמת מעורר ככה שאלות מעניינות לגבי הבסיס המוחי לקשרים חברתיים, אבל באמת מחקרי המשך יצטרכו להראות מה קורה נניח אצל אנשים כאשר הקשרים האלה לאט לאט נוצרים. אז במחקר הספציפי הזה הם בדקו סטודנטים בנקודת זמן מסוימת שבה כבר היו ביניהם קשרים חברתיים. אפשר לעשות מחקר המשך שבו למשל יבדקו הקשרים, הדמיון בין הפעילות המוחית, נניח, בתחילת שנת הלימודים, כאשר הסטודנטים האלה עדיין לא מכירים אחד את השני, ולאורך השנה, כאשר הקשרים החברתיים האלה הולכים והם מתייצבים.
אוקיי.
ואז אנחנו נוכל באמת לדעת האם יש כאן, נוכל להצביע על הקשר הזה הסיבתי, מה גורם למה.
טוב, זה נשמע מרתק, וגם יש כאן ביקורת מאוד גדולה על האנושות ועל האופן שבו אנחנו בוחרים אנשים. אנחנו קצת יצורים פתטים שרוצים פשוט לראות את עצמנו באנשים אחרים.
אפשר לראות את זה כמשהו פתטי או כמשהו אבולוציוני, שבעצם כאשר אנחנו חיים נניח בחבורות, אנחנו מאוד רוצים ואפשר לקחת את זה באמת אבולוציונית עוד אחורה לציידים לקטים וכו'.
זאת אומרת, יש יתרונות אבולוציוניים בבחירה של אנשים.
כן, כי כשאתה בוחר אנשים שדומים לך, אז אתה סביר להניח שתהיה לכם מטרה משותפת, שתוכלו לחתור אליה ולפעול אליה ביחד, ותעזרו אחד לשני, ותיצרו קבוצה שיש לה הרבה כוח בתור קבוצה. אז יש לזה גם יתרון.
נכון. תודה רבה לי, פרופסור גליה אבידן. תודה רבה על השיחה.
בבקשה, להתראות.
אנחנו רוצים לדבר לרגע על לוויתנים. מדענים ערכו בדיקת סיטי ללוויתן במסגרת ניסיון לחקור את השמיעה של הלוויתנים, בדיקה שנערכה על ידי חוקרים באוניברסיטת סן דייגו. לא מדובר בסורק רגיל, אלא כזה שמשמש לבחינה של מנועים של רקטות, כמובן שלא מדובר בסיטי רגיל. ואנחנו רוצים, לגלות מה הם גילו בקשר לשמיעה של אותו יצור מסקרן. שלום לדוקטור אביעד שיינין מעמותת מחמלים, מרכז חקר מידע וסיוע ליונקים ימיים בישראל. שלום לך.
שלום, בוקר טוב דודו.
היי, אנחנו רוצים בבית, בוא נדבר בבית על השמיעה של הלוויתנים.
אוקיי, נתחיל טיפה להסביר על הלוויתן עצמו. מדובר על לוויתן מזיפות, זה לוויתן שמסנן את המזון שלו, להבדיל מלוויתני שיניים, שהדולפינים הם חלק מהם, והם צדים את המזון שלהם בצורה אקטיבית.
זאת אומרת שיש לוויתנים שפשוט המזון מגיע אליהם, הם לא צריכים לתרוח.
הם כן, הם שוחים במרחב הימי, ומחפשים כתמים של מזון, בדרך כלל קריל או דגיגים קטנים, אותם הם אוכלים. והלוויתן מינקי, שקרוי בעברית גם לוויתן גוץ, גוץ בגלל שהוא בעצם לוויתן המזיפות הקטן ביותר, ופה יש יתרון בהקשר של המחקר הזה, ונדבר על זה בהמשך. והלוויתן הזה בבגרותו מגיע לסדר גודל של 10 מטר, שזה ללוויתנים מזיפות זה יחסית קטן, והגדול ביותר בהם זה בעצם הלוויתן הכחול, שהוא מגיע ל-30 מטר, וזה בעצם הבעל חיים הכי גדול שחי אי פעם על פני כדור הארץ. ופה מגיע בעצם האתגר הגדול בגודל. ואנחנו מדברים על שמיעה. אז שמיעה, כמו שאנחנו יודעים אצלנו, אצל יונקים יבשתיים, השמיעה עוברת, הכל מגיע לאור הטוף, באוזן, עובר דרך עצמות השמע, 3 עצמות השמע, השבלול, את סיבוב השמע, ומגיע למוח ומתורגם אצלנו לכל. בים יש פה אתגר, כי אור הטוף הוא רגיש לוויברציות, לתנודות שהכל מבצע דרך האוויר.
נכון, ואותן בים, תנודות פשוט מתבצעות במים?
לא, זו אוקיי. הבעיה. זאת אומרת, כן, כן הוויברציה, הכל עובר בתנודות דרך התווך המימי, דרך החומר הזה, אבל אור הטוף הוא כבר לא אפקטיבי לקלוט את התנודות האלה. ואז צריך בעצם איזשהו איבר אחר. אצל לוויתני השיניים זה קורה דרך הלסת התחתונה, שהיא איבר מיוחד שקולט את השמע, וכל נושא של השמע, השמיעה בלוויתני השיניים בדולפינים, נחקר רבות כי הם קטנים יחסית, ושוב קל להכניס אותם לכל המכשור המשוכלל שיש לנו לאנשים.
אוקיי.
אצל לוויתני המזיפות הגדולים מאוד, פה כבר זה אתגר מאוד גדול, כי אתה לא יכול להכניס אותם לכל המכשור המתוחכם שיש לנו לאנשים, ואז באמת צריך להשתמש במכשור אחר. אז מה שקרה בעצם, הגיע לאזור סן דייגו גור לוויתנים קטן מת לחוף, וגור קטן כמובן זה כל יחסי, זה רק 4 מטר בגודלו, ואז החוקרים חיכו שנתיים, שהמתקן המיוחד שהזכרת קודם, שבודק בעזרת סיטי מנועי ענק, התפנה.
כן, זאת אומרת, שימו לב רק סריקה, המתקן הזה נועד לסרוק מנועים, כדי כנראה לגלות בגים בהם וכולי, אוקיי.
נכון, ובעצם העניין פה שהוא מכשיר מאוד גדול, כן. שיודע להכניס לוויתן כזה באורך של 4 מטר. ולא רק האורך הוא חשוב, זה גם כן הנפח שלו.
כן.
ואז ברגע שיש לך את הסריקת סיטי הזאת, מה שאתה יכול לעשות, אתה יכול לנתח את המבנה של המערכת השמע, בעיקר עצמות השמע, אבל לא רק, כדי להבין כיצד העסק הזה עובד. ופה, קודם כל, עובדה שידועה כבר הרבה שנים, שעצמות השמע אצל לוויתני המזיפות, הן לא מחוברות לגולגולת.
אלא?
ובעצם מה שהאיבר השמע שלהם, אור הטוף שלהם, זה כנראה כל המרחב או מרבית המרחב של הראש. זאת אומרת, הראש בעצם משמש כמעין אנטנה לקלוט את הוויברציות האלה, את התנודות של הרעש.
אוקיי, והן מתפרשות כמו אצלנו במוח למשהו שהוא צליל או שלעולם לא נדע, איך הם שומעים?
עצמות השמע, שלושת עצמות השמע המפורסמות, הפטיש, הסדן והרקובה, נשמרו גם כן אצל הלוויתנים, שבעצם התפקיד שלהם זה להגביר את התנודות החלשות ולהעצים אותם, ואז להעביר אותם דרך מערכת העצבוב למוח, כדי שנתרגם את זה לצלילים ובעצם מה זה אומר לנו. אז זה יחסית נשמר. אצל לוויתני מזיפות, התדרים שבהם הם עובדים, הם תדרים נמוכים, שבעיקר משמשים אותם לתקשורת. שזה היה ידוע, וגם בבדיקה הזאת, הבדיקה שהם עשו למבנה של עצמות השמע, הראה שבאמת הם עובדים בתדרים הנמוכים, שמשמשים לתקשורת על פני אוקיינוסים שלמים.
וואו.
מה שגילו חדש ומעניין מאוד בהקשר הספציפי של הלוויתן המינקי, זה שהם יודעים גם לקלוט בתדרים הגבוהים. ואז נשאלת השאלה, למה?
כי למה הם צריכים את התדרים הגבוהים?
בדיוק, אוקיי, תדרים מעניין. גבוהים ברמת העיקרון משמשים לאקולוקציה, משמשים לזהות בעלי חיים שמשתמשים בתדרים הגבוהים, ואז פנו אלינו, אני אומר אלינו אליי, כי אני ממש לא חוקר שמיעה, אלינו האקולוגים שמתעסקים עם מי אוכל את מי ומי טורף את מי ומה כל אחד אוכל.
מעניין.
ושאלו איתם, אוקיי, מה מרחב השמיעה שמעניין את הלוויתני מינקי? והאקולוגים אמרו להם, תשמעו, הלוויתן הקטלן הוא טורף עיקרי שלהם, בעיקר של השלבים של הגורים, אבל לא רק. ובאמת, אז בדקו את ההתאמה, ויש התאמה בין היכולת שלהם לשמוע את התדרים הגבוהים שהלוויתן הקטלן משמיע, ליכולת השמיעה שלהם, מה שכנראה אבולוציונית גרם לזה שהם יודעים לשמוע את התדרים האלה, וזה חריג בלוויתני מזיפות.
וואו, טוב, אז כן יש פה גילוי חדש בכל בהחלט. העניין הזה, וואו.
וכל הדבר הזה, חשוב להבין, יושב במחקר שהוא מאוד מאוד חשוב, על פעילות האדם בים והכנסת הרעש, אנחנו מייצרים המון רעש
כן,
בים.
כן, כי בסופו של דבר אנחנו פוגעים בבעלי החיים האלה, נכון? כי אנחנו פוגעים אבל, ברעש,
נכון,
כן.
נכון, אבל זו אמירה כללית שאנחנו צריכים לפרט אותה, כן. ואז ברגע שאנחנו מכניסים רעש של הים, שפוגע ביכולת של הלוויתנים לצורך העניין לתקשר ביניהם, זו בעיה, אבל גם לשמוע מאיפה הטורפים שלהם מגיעים, זה גם כן בעיה. בקיצור, אז המחקר האנטומי המרתק הזה, נותן לנו גם כן ראייה לגבי השימור שלהם, שזה כמובן מה שמעניין אותי בכל הסיפור הזה.
אוקיי, טוב, זה היה מרתק. תודה רבה לדוקטור אביעד שיינין מעמותת מחמלי. תודה רבה לך.
בכיף.
טוב, אנחנו נחזור לדבר על חיידקים, ובואו נתייחס למחקר שקובע שכן אפשר להפיק מגז מתאן סוג של דלק.
כן, בהחלט. גם עכשיו, כמו שאמרנו, כמו שהזכרתי קודם, אז מתאן שמפיקים ממזבלות, למשל, או באמצעים, יש גם מתאן.
גז מתאן פשוט נפלט במזבלות?
כן, כן.
CH4, פחמן ומימן?
CH4 הוא מצטבר בעצם בתוך הערמות. תשים לב, הארכיאונים שמייצרים את המתאן, הם בעצם מייצרים אותו בתנאים על-אווירניים כשהם קבורים עמוק בקרקע, כי ברגע שהם למעלה...
יש יצורים שהם לא חיידקים, אמרת.
כן, הם דומים לחיידקים, אבל מבחינה גנטית הם שונים לחלוטין, והם נקראים ארכיאונים, נקראו בטעות בעבר גם חיידקים קדומים.
והם אלה שמפיקים את ה-CH4, את המתאן?
הם אלה שמייצרים בתהליכים של ציסה את ה-CH4, מ-CO2 וממימן.
אוקיי, ואיך ממירים באמת את אותו גז מתאן לאנרגיה שאנחנו יכולים להשתמש בה?
אז פה הם מנסים לרתום חיידקים אחרים. חיידקים שמסוגלים לקחת מתאן ולהשתמש בו כמקור אנרגיה ולהפיק ממנו חומרים אחרים, כמו אתנול, כמו פרופנול, כמו דברים אחרים שהם יותר מוכרים כדלק קונבנציונלי.
אז זאת אומרת שבקרוב כולנו נשליך את ההשפעה שלנו לתוך חור ברכב? כמו בחזרה לעתיד, או גם פלוטוניום,
ויש
שיירים של מזון, בננה.
אנחנו צריכים לאסוף את המתאן מכל מיני מקומות שהוא נפלט בהם, בין אם זה בתעשייה, בין אם זה מעל רפתות ודירים של כבשים. הרי באחד הדברים שמדברים, למשל באוסטרליה ובניו זילנד, שיש שם המון כבשים וצון ובקר, שפולטים המון מתאן מתהליכי העיכול שלהם, וגם במערכת העיכול של אוכלי הצמחים, באותו קרס שדיברתי עליו קודם.
וגם את זה אפשר לרתום.
וגם את זה, אם אנחנו נתפוס במתקן מיוחד בגג של האדיר או מה שזה לא יהיה, נאסוף את המתאן ואחר כך נזרים אותו לאן שצריך. ובמקרה הזה הכוונה היא לקחת את המתאן ולהשתמש בחיידקים מתנוטרופים שיודעים להשתמש במתאן ולהפיק ממנו ולחיות ממנו, ולהשתמש בתוצרים שלהם כדלק ביולוגי. תשים לב שהיום אנחנו משתמשים בדלק ביולוגי מחומרים כמו תירס או אספסת או כל מיני חומרים צמחיים שהם בעצם במקור אוכל או של בעלי חיים או של בני אדם. זאת אומרת, אנחנו פה לוקחים אותו בעצם מהם, ולכן זה גם משפיע עלינו. אז לכן השימוש בדלק ביולוגי יש לו גם השפעות על מחירי האוכל שלנו וכל מיני דברים כאלה, אלה שגם להם יש השפעות כלכליות ואקולוגיות וכל מיני דברים נוספים. אז הרעיון הוא פה בעצם לקחת ולהפיק דלק ביולוגי מהמתאן שנפלט מהמזבלות, מתהליכי ציסה.
מעניין אם זה באמת אפקטיבי, זאת אומרת אפשר כן...
אז יש חיידקים שעושים את זה. הרעיון של המחקר הזה שהוא בעיצומו, הוא עוד לא בשלבים הסופיים שלו, זה שהוא כרגע רותם את החיידקים האלה ומנסה להעביר את זה, וינסה בעתיד להעביר את זה לתהליכים ממש ממש תעשייתיים, זאת אומרת שאפשר יהיה לעשות את זה בכמויות גדולות.
אוקיי, טוב, נעצור. זה, קודם כל זה נשמע כמעט מדע בדיוני, אבל זה כאן.
אבל זה בדרך.
כן, זה בדרך. אנחנו נעצור את השיחה הזו כאן, כי הרגע נכנס אל האולפן האיש שלנו בהוליווד, יונתן גדלי שעבר ג'אדלי שעבר ג' עם השטיח המוסיקלי שלו. יונתן הגיע לכאן כדי לפתוח את חגיגות החמישים. לסרט 2001 נקודתיים אודיסאה בחלל, זה שם הסרט? נכון. עם הנקודתיים? כן. כן. כן, סרט שנחשב לסרט המדע הבדיוני הגדול ביותר בכל הזמנים של הבמאי קובריק, שבין היתר גם כתב אותו יחד עם עוד...
Arthur C. Clarke.
כן, עכשיו, למה כל כך מתלהבים מהסרט הזה, שהוא סרט איטי יחסית, קצת איטי, נכון?
לא. זה איטי. 25 דקות ראשונות בלי מילה.
די, נו. זה פנטומימה.
88 דקות ללא דיבור בכל הסרט. והסרט זה שעתיים וארבעים. זאת אומרת, כן.
היום זה לא היה עובד הדבר הזה.
כן, זה נכון. ועדיין זה נחשב אולי לסרט מדע בדיוני הגדול בכל הזמנים.
למה?
מכיוון שסטנלי קובריק במהות שלו, בניגוד לסטיבן ספילברג, הוא האיש שמשאיר אותך עם הרבה מאוד שאלות, ואף תשובה אחת. בניגוד לספילברג, שבסרטים שלו תמיד יש תשובות. איתי וכל... גם הענייני המדע בדיוני שלו, וגם עד התיעודי שלו על השואה, השינדלר. הוא תמיד נותן לך בסופו של דבר פתרון. סטנלי קובריק משאיר אותך עם תהיות ושאלות. לכן, יהיה לי קשה מאוד להסביר לך את הסרט הזה. מיטב החוקרים הגדולים ניסו להסביר מה המשמעויות, מה האנלוגיות. מהי האלגוריה שסטנלי קובריק מנסה להגיד כשרואים את האדם הקדמון זורק עצם?
נכון, יש שם כל מיני קדמונים ואיזה מונוליט או איזה מין מצפה כזאת.
והעצם שמסתובבת באוויר פתאום הופכת לחללית.
מה הוא מצ...
עם מוזיקה של שטראוס. מה הוא רוצה בעצם להגיד?
קצת באמת סרט שיש בו אלמנטים אקספרימנטליים, לא מאוד ברורים, קצת אוונגרד כזה, כן.
הוא מבחינתו זה לא אקספרימנטלי בכלל.
כן?
זה לא אוונגרדי בכלל.
זה ברור, ורק אנחנו הטיפשים.
לא, אז הוא טען.
כן, שמה? מעניין.
שאם אתה תצליח להבין את הסרט הזה, אז הוא כנראה שגה בדרך של עשיית הסרט. שהוא כנראה פישל.
אבל היום אנשים רוצים לראות דברים ברורים. גם את הברורים אנחנו בקושי מבינים.
וכנראה שלא.
מדהים.
כי הסרט הזה עד היום, קודם כל זה סרט שעשה הרבה כסף, זה סרט שנחשב לאייקון, כולם מצטטים אותו, כולל כאלה שלא ראו אותו.
כן, ויש גם הרבה מאוד מחוות שנעשו לסרט הזה וכולי, ובין היתר הוא גם חזה כל מיני טכנולוגיות, לא כמקובל בדרך כלל...
תראה, הסרט הזה נעשה, הסרט הזה יצא שנה לפני נחיתת האדם על הירח. זה בעצם הסרט המדע בדיוני האחרון לפני הנחיתה על הירח. זאת אומרת, עדיין נשארו הרבה מאוד שאלות. אפשר להגיד שאחרי הנחיתה על הירח, ירדו קצת הרוחות מהמפרסים, והמסתורין...
כן, קצת התפוגג.
התפוגג. ו...
מעניין.
סטנלי קובריק, הוא גם... קודם כל, הוא השקיע בסרט הזה שנים. שנים. הוא השקיע בסרט הזה פי 200 יותר חומר גלם מאשר החומר המקורי. זאת אומרת, חומר גלם של 500 שעות.
די, נו.
סרט של 500 שעות. והוא פיתח והשקיע חודשים רבים רק בלהראות את העת מרחף, להראות את האנטי-גרביטציה של החללית.
זהו, שהוא יצר את זה שם, נכון? בצורה מדהימה. ולא היה שם אפקטים של מחשב, ככל שידוע.
נכון מאוד, נכון מאוד, או לפחות מאוד מאוד מינורים, אבל הוא יצר המון אפקטים. קודם כל, קובריק חתום על המון המון המצאות של עולם הקולנוע. המון. אבל תראה, הסרט הזה... מה שיפה בו זה שהוא מעורר הרבה מאוד שאלות. אפשר למנות את השאלות האלה ושכל אחד יגיע למסקנה שלו. הוא שואל, אתה יכול לחשוב שהוא שואל, האם בעצם האדם הקדמון כל כך התקדם כשהוא הגיע למצב של זה שהוא יכול להופף בחללית? האם זה הפך אותו לבן אדם טוב יותר או שלא?
שאלות מוסריות גם, לא רק מדעיות. אוקיי, מעניין.
כי הוא שואל הרבה מאוד שאלות, האם הקדמה היא הופכת אותנו לטובים יותר? אנחנו תמיד חשבנו שהקדמה והטכנולוגיה משפרים את החיים, משמע משפרים גם אספקטים וערכים.
ברמה המוסרית שלנו, כן, אבל זה לא.
הוא מעלה שאלה לגבי זה, כי מכיוון שהאדם הקדמון הורג שם אדם כשהוא מוצא את העצם והופך אותה ל... זאת אומרת, לא אדם רגיל, הוא הורג עוד אדם קדמון. הוא מוצא עצם, הופך אותה לנשק, ואחר כך כשהוא זורק אותה, היא הופכת לחללית, אתה יכול לשאול, רגע, החללית הזאת, הרי בסופו של דבר, נעשה ספוילר,
הוא מת בסוף.
היא מתנקמת באדם. כן. החללית בסופו של דבר משתלטת. כן. אז הוא שואל, האם בעצם הקדמה עשתה אותנו טובים יותר, הפכה את העולם לטוב יותר? האם הקדמה היא זאת שבסופו של דבר תהרוג אותנו, האם אנחנו הורגים את עצמנו? יש הרבה שאלות בסרט הזה.
וואו.
אבל אני חושב שהדבר הכי חשוב לגבי ספייס אודיסי זה שזאת חוויה קולנועית שעדיף שלא תשאל עליה הרבה שאלות. היא מדברת אליך מהבטן. זאת הסיבה שהסרט הזה מאוד
כן.
מאוד מצליח.
כן.
אתה מרגיש...
זאת אומרת, אתה נהנה ממה שאתה רואה.
בדיוק, אתה נהנה ממה שאתה רואה.
וואו.
יש משהו יפה בזה שכשאתה אוכל מנה במסעדה ואתה לא יודע בדיוק מה הכניסו לך שם, זאת אומרת, אתה לא יודע בדיוק, אתה לא ראית את המטבח ואת ההכנה. אתה נהנה מהאוכל. זה מה שסטנלי קובריק מציע לך, תהנה מהסרט, אתה לא חייב עד הסוף להבין. כמו שאנחנו שומעים מוזיקה, אף אחד לא...
כן, לא חייבים בהכרח להבין יצירה כדי להנות ממנה.
בדיוק. דייוויד לינץ' תמיד אומר שלקומפוזרים, למלחינים, יש את היתרון שאף אחד לא בא אליהם אחרי הניגון ואומר, רגע, למה התכוונת כשכתבת סימי, כן? סול מינור וכדומה.
חליל, מה הוא רוצה
עכשיו?
נכון, אתה צודק לגמרי. טוב, בקולנוע כי אנחנו רוצים להבין את הסיפור וכו', כי אנחנו רגילים שזה מדיום שמספר סיפור. התחלה, אמצע, סוף, הכל סגור עם שאלות, תשובות וכו', אבל לא בהכרח.
בדיוק, קובריק אומר לך רגע, עצם זה שהשוטים שלו ארוכים והסרטים שלו ארוכים ולא הכל מוסבר, אומר לך רגע, 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 בוא תחווה עכשיו חוויה, לא בהכרח אני חייב לספר לך סיפור. מי אמר שאני צריך לספר לך סיפור? זה יכול להיות גם כמה סיפורים, זה יכול להיות גם תחושות, רעיונות. תחווה את זה, תעכל את זה, ועובדה שמעכלים את זה כבר 50 שנה.
זה מדהים.
עשו אלפי סרטים.
מעניין באמת אם היום יש מקום לסרטים כאלה, או שאם אין עלילה הרגילה של מסע הגיבור, או אדם עם כוח על, אתה לא מגולגל מכל המדרגות שם אצלכם בהוליווד.
תראה, אצלנו בהוליווד, אבל גם אצלנו בישראל, יש סרטים של תראה את הערת שוליים שהיה מועמד לפרס האוסקר האמריקאי, כן. יש שם שוטים ארוכים מאוד, זה סרט איטי מאוד, והוא סרט מדהים. יש הרבה מאוד אנשים שאומרים שהם לא מבינים את הסוף, אבל לפעמים צריך טיפה להתאמץ, אני לא אומר את זה מתוך התנסות, אני רק אומר, יכול להיות שקצת התנסות, כן.
מותר לך, במעמדך, בהנות.
אני אומר, אם טיפה נצא מהעמדה הזאת של הילדים הקטנים שרוצים סיפור סדור, וטיפה נפתח את הראש למשהו פתוח, אז יכול להיות שאנחנו נהנה מטעמים מסוימים שלא היינו חווים בסיפור סדור.
זו הערה מסקרנת, ועוד בענייני חגיגות 2001, אודיסאה בחלל, מחר, יום חמישי בעיר תל אביב יפו, בספריית בית אריאל, החוגגים 50 שנה לסרט על מה שצפוי לקרות מחר בספריית בית אריאלה בתל אביב יפו. נדבר עם פרופסור חגי נצר, שלום לך.
בוקר טוב.
היי, אתה מבית הספר לפיזיקה ולאסטרונומיה באוניברסיטת תל אביב, חוגגים מחר 50 לסרט בבית אריאלה.
נכון, וגם מחברים אותו לדברים שהם קצת יותר על הקרקע, כשאני אומר על הקרקע זה במושגים של מדענים, מסעות אמיתיים בחלל. מה אנחנו יכולים לעשות היום, מה אנחנו יכולים או נוכל לעשות בעתיד הקרוב ובעתיד הרחוק, וגם חיבור קצת יותר מוזר, אבל הוא לא מוזר בכלל, לסטיבן הוקינג, בעיקר משום העובדה שהוא נפטר, המדען החשוב הזה, הוא נפטר לפני מספר שבועות, הוא עשה הרבה דברים ואמר במיוחד הרבה דברים בתחום הזה, ואנחנו מנסים למצוא את החיבור בין הרעיונות של ארתור סי קלארק ואחר כך קובריק לבין מה שקורה היום ומה שיקרה בעתיד.
טוב, האמת שזה זה מאוד מסקרן, ובמיוחד החיבורים היחסית חדשים, או לפחות שאני לא שמעתי אליהם עד כה. איך אפשר להצטרף לאותו יום עיון או חגיגות?
אתה שואל איך צריך להגיע, איך אפשר להגיע לשם בערב מחר? אני חושב שפשוט צריך להגיע. אתה שואל אותי שאלה קשה, אולי צריך להיכנס באינטרנט ולהזמין כרטיס, לצערי, את העניין הזה אני לא יודע.
אוקיי, אבל מי שרוצה ודאי יוכל למצוא.
בשבע וחצי מחר בערב בבית אריאלה.
מחר אתם מוזמנים, מי שמגיע לאזור זה תל אביב יפו, בערב זה נשמע מרתק על פניו, 50 שנה ל-2001, אודיסאה בחלל. תודה רבה לך, פרופסור חגי נצר, תודה רבה. תודה, ואנחנו כרגע רוצים לעבור לגואל פינטו שנמצא באולפן שלו בתל אביב. שלום לך גואל, אתה איתנו?
שלום דודו, כן.
או, הנה, אוקיי. אז אתה מיד אחרינו בגם כן תרבות בשעה 9, אנחנו נשארים כאן לעוד שעה, נפרדים מהצופים של כאן 11, אבל נשארים לעוד שעה כאן בכאן תרבות, ומיד אחרינו גואל פינטו, מה צפוי לקרות בתוכנית שלך?
אני רוצה להקריא לך איזשהו מכתב שנשלח ב-1907, תאמר לי מי כתב אותו, מי כתבה אותו ולמה. הוא כבר איננו צעיר ואפסו כוחותיו אחרי שעמל 25 שנים כמו אסיר מארבע בבוקר עד חצות, צריך למהר לתת את האפשרות להביא את הדברים לידי פרסום, והיצירה תנצל ותהפוך לאחד האוצרות של העם היהודי ושל המדע.
וואו, סקרנת, לא, אין לי מושג.
חמדה, אשתו, רעייתו ועוזרתו של אליעזר בן יהודה, כותבת, מתחננת ב-1907, בבקשה תעזרו לבעלי להוציא את המילון שהוא עבד עליו כבר 25 שנים. אנחנו נדבר על הדרך שבה המילון הזה נכתב, הקושי הרב שהיה.
למה? לא, הוא לא זכה לפרגון?
לא זכה לפרגון, לא הצליח למצוא מול שיוציא את המילון הגדול שלו.
אגב, ספרים ללא עלילה. מה אכפת לי עכשיו מזה, אבל אנחנו מבינים את המשמעות של זה, אוקיי.
אנחנו נעשה את זה עם הפרופסור זוהר שביט, נדבר גם על הרפורמה בספורט, כן, אנחנו אמנם תוכנית תרבות, אבל אנחנו זוכרים תמיד שהשרה שלנו, שרת התרבות, היא גם שרת הספורט, אז יש גם רפורמה בספורט. עכשיו ננסה להבין האם הדברים שהיא עשתה בתרבות יעברו גם אל מה שהיא עושה עכשיו בספורט.
אוקיי, טוב. שאלות מסקרנות? כן, שוב אתה יושב על חומר נפץ פוליטי, לא, אוקיי. רגע לפני שנדבר על הגנום האנושי, נציין 65 שנה לפיצוח שלו, וגם נדבר על אותו אינדקס של 18,000 גנים שקשורים להתפתחות תאי גזע עוברים. אני רוצה בכל זאת לחזור לדוקטור דרור ברניר, המיקרוביולוג, ולדבר על ההתחלה של של הדרך שבה צמחים מפיקים מאנרגיית השמש את ה...
טוב, צמחים, כמו שאמרתי, זו תופעה מאוד מאוד מאוחרת, וההתחלה הייתה רק של חיידקים. אנחנו בכלל מדברים על עידן שבו...
זאת אומרת שהיצור החי הראשון בעולם היה חיידק בערך?
אנחנו חושבים שהיה פה חיידקים מאוד מאוד פשוטים, הרבה פחות מורכבים ממה שהחיידקים היום, והחיידק הזה, אותו אב קדמון, שהתפצל אחר כך לשלושה סוגים של יצורים שונים שאנחנו מכירים אותם היום. זאת אומרת, החיידקים, הארכיונים והעיקריותים שאליהם אנחנו שייכים. זאת אומרת, האב הקדמון הזה, שהוא בין 4 מיליארד שנה בערך, הצאצאים שלו התפצלו בסופו של דבר והתרחקו אחד מהשני.
והנה חילצו גם את התובנה שמוצא האדם מהחיידק.
בסופו של דבר, כן.
כן?
כן, בהחלט. השאלה שלנו, השאלה שנותרה לנו פתוחה, איך התפתח החיידק, שזה גם סיפור אחר. כן?
אם אתה יודע לענות על זה, לא, אנחנו נעצור לא. עכשיו את ה...
לא, אנחנו לא יודעים לענות. יש לנו כל מיני
חתיכות... איך נוצר תא חי?
איך נוצר התא חי הראשון?
וואו.
אין לנו את התשובה לשאלה הזו, אוקיי? אבל אחרי שנוצר התא חי הראשון, וכרגע לא משנה איפה זה קרה,
כן.
ואיך הוא הגיע לכדור הארץ, או נוצר על פני כדור הארץ, היה לנו עידן של מיקרואורגניזמים, של יצורים חד-תאיים שחיו פה. וכמו שאמרתי, חלק מהם הצליחו להפיק את אנרגיית השמש, להמיר את אנרגיית השמש לאנרגיה כימית.
איך הם עשו את זה?
על ידי זה שהם פיתחו את הקלורופיל, שמסוגל לקחת את להמיר את אנרגיית השמש, ולהפוך את זה לצורה של אנרגיה כימית.
זאת אומרת, זה מין עברון קטן שמסוגל?
זה מולקולה.
זה יותר
מולקולה שמחוברת עם הרבה מולקולות אחרות. אנחנו בעצם מדברים על מערכת אור. כן, אנחנו בעצם מדברים על מערכות שמסוגלות לקלוט אור, ובסופו של דבר על ידי תהליכים כימיים שאני לא אכנס למהות שלהם בצורה מסובכת, כי הם קצת מסובכים, ליצור אנרגיה כימית שהיא בעצם זמינה ומאפשרת את הסגסוג של החיים.
אוקיי.
עכשיו, ברגע שזה קרה, כמו שאמרתי, זה קרה בשני אופנים שונים, אז החיים התחילו לסגסג, כי את החיידקים שקלטו את אור השמש וסגסגו ממנו, יכלו גם לאכול חיידקים אחרים, ונוצרו כל מיני יחסי גומלין, והתחילה להתפתח מה שקוראים האקולוגיה, יחסי הגומלין בין היצורים.
אבל עדיין לא נוצרו צמחים בנקודה הזו.
צמחים זה סיפור נורא ישן, זה סיפור נורא חדש. רק
כן,
800 וואו. מיליון שנה, אנחנו מדברים. על 4 מיליארד שנה. אנחנו רואים לפני 4 מיליארד, אנחנו כרגע כבר ב3.5 בערך, כן? שיש לנו 3 קבוצות של מיקרואורגניזמים. Okay. אנחנו מדברים על עידן החיידקים, שערך בסביבות מיליארד או מיליארד וחצי wow. שנה, שבו בעצם על כדור הארץ היו אך ורק חיידקים.
וואו. Wow.
בשלב מסוים, עכשיו שהזכרנו את הפוטוסינתזה, כן? אותו תהליך שקלורופיל...
הטמעת האור, של קליטת אור שמש והמרה שלו לאנרגיה.
נכון. עכשיו, ההתמרה הראשונית בעצם
כן.
נעשתה על ידי יצורים פוטוסינתטיים שלא פולטים חמצן כמו היום. זאת אומרת, באותה תקופה בכלל לא היה חמצן בכדור הארץ. אנחנו מדברים על סביבה בלי...
אז מה גרם באמת לפליטת החמצן? שבסופו של דבר בזכותו אנחנו נוצרנו.
הסיבה הייתה כנראה מקרית, כמו כל דבר שקורה על פני כדור הארץ.
אוקיי.
מתישהו, שני יצורים פוטוסינתטיים, שקצת שונים אחד מהשני, החליטו לאחד כוחות. אוקיי? אני חייב פה להסביר שכשאנחנו לוקחים וממירים את אנרגיית השמש, אנחנו בעצם מזיזים אלקטרון. זה בעצם התחלת התהליך. לתת לאלקטרון אנרגיה. ואת האלקטרון...
אלקטרון שנמצא היכן?
באיזושהי מולקולה.
אוקיי, פשוט ההזזה עצמה היא זו שמייצרת מה הייתה...
כן, צריך לתת לאלקטרון אנרגיה. אני לא רוצה להיכנס פה יותר מזה, כי
לא, אין בעיה, אוקיי, בסדר.
קשה להסביר את זה במונחים רגילים למי שלא... אבל הרעיון הוא לקחת אלקטרון מאיזשהו מקום, לתת לו אנרגיה, ואז לנצל את האנרגיה ש... במקרה הזה, את אנרגיית השמש שכרגע נמצאת באלקטרון, להעביר לדברים אחרים.
וואו.
ואז כמובן השאלה, מאיפה לוקחים את האלקטרון הזה? אז בהתחלה לקחו את זה במולקולות פשוטות, כמו מימן, כמו H2S. בשלב יותר מאוחר, כמו שאמרתי, חברו שני יצורים שעושים פוטוסינתזה, והצליחו לאחד כוחות, והאיחוד כוחות הזה אפשר להם, לקחת אלקטרון ממולקולה שהיא מאוד מאוד נפוצה על פני כדור הארץ, והיא מאוד מאוד יציבה, ונורא קשה לקחת ממנה אלקטרון.
כן.
המולקולה הזו היא מים.
וואו, כן, אבל זה, מים הם קשים לפירוק.
נכון,
לא?
נכון, לכן צריך הרבה אנרגיה כדי להוציא מהם אלקטרון.
וואו.
עכשיו, ברגע שאתה מוציא אלקטרון ממים, המים מתפרקים, ואז יש לנו חמצן.
זאת אומרת שהחמצן כאן הוא... זה פירוק לגמרי של מים?
פירוק של מים.
וואו.
עכשיו, עד שהצליחו שני היצורים הפוטוסינתטיים האלה לאחד כוחות, או האיחוד כוחות הזה התבצע בתוך היצורים שהיום אנחנו קוראים להם חיידקים כחוליים. זאת אומרת, החיידקים הכחוליים מכילים שתי מערכות אור שונות. אני משווה את זה, שאני מדבר על זה בכיתה, אני מדבר על כאילו שתי סוללות, כאילו סוללה אחת של 1.5 וולט, לצורך העניין, לא מצליחה לשאוב אלקטרון ממים.
כן.
אבל ברגע שאני מחבר שתי סוללות, בטור, אני מכפיל בעצם את כמות האנרגיה, ואז אני כן מצליח.
בעצם מה שהכחוליות האלה עשו, הם פירקו מים לחמצן, וזה החמצן שאנחנו נושמים?
בדיוק.
וואו.
בדיוק. הכחוליות, וואו. החיידקים הכחוליים בעצם היו הראשונים שהצליחו לבקע מים בתהליך הפוטוסינתזה, באמצעות אנרגיית השמש, ואז לאט לאט התחיל להשתחרר חמצן לאטמוספירה. תשים לב, התהליך הזה הוא מאוד מאוד הדרגתי, בהתחלה היה מעט מאוד חמצן.
וואו.
ועכשיו, פה אולי כדאי להתייחס למה זה חמצן. חמצן, אני לא יודע כמה מודעים לשם שלו, במיוחד לשם האנגלי, אוקסיג'ן. מה המקור של השם? המקור של השם זה אוקסימורון. אוקסימורון זה דבר והיפוכו.
אה, כן? די, יש...
עכשיו, חמצן בעיקרון הוא רעיל. הוא רעיל לרוב היצורים, גם לנו. זאת אומרת, לכל היצורים, אם אנחנו עכשיו נגביר את ריכוז החמצן באטמוספירה באיזושהי סיבה, אנחנו בעצם נורעל, כי החמצן הוא חומר שגורם נזק לכל מיני חומרים ביולוגיים. חמצן הוא חומר רעיל, אז, וזה טוב שההצטברות של החמצן באטמוספירה, זאת אומרת, היא הייתה איטית, והיא גרמה בעצם ליצורים להסתגל אליה, ולאלה שלא הסתגלו, נעלמו. או שהם עברו...
זאת אומרת שבעצם ההתפתחות של ריכוז חמצן גבוה באטמוספירה הייתה בעצם הרעלה, או אסון אקולוגי, עבור הרבה יצורים שלא יצליחו להסתגל.
בהחלט, תחשוב שעד אז...
שהוא חומר רעיל, וואו.
עד אז כל היצורים היו על אווירניים, מה שאנחנו קוראים. הם לא מכירים חמצן, לא משתמשים בחמצן, לרובם זה היה חומר רעיל.
וואו. עד היום באמת שאומרים מתחמצן, הכוונה היא הרבה פעמים לפעולות לא בריאות, לא?
נכון, נכון.
וואו. אז אולי אנחנו צריכים סוף סוף להתנתק מהחומר הרעיל הזה.
אנחנו לא יכולים, אנחנו תלויים בו בצורה מוחלטת, ולא רק אנחנו, זאת אומרת, כל היצורים המורכבים היום תלויים בחמצן בצורה מוחלטת. שמע, אבל הוא גם נותן יתרון מאוד מאוד גדול.
למה?
אחד הדברים שאנחנו מדברים עליו זה הפקת אנרגיה מחומרי מזון. אז בואו ניקח מולקולה פשוטה כמו סוכר, ניקח את המולקולה גלוקוז, אוקיי? אם נפרק את המולקולה הזו בתנאים ללא חמצן, אנחנו מקבלים בסופו של דבר ארבע מולקולות של ATP.
מה זה אומר ATP?
שתי מולקולות של ATP, סליחה. שתי מולקולות של ATP אנחנו קוראים. ATP זה יחידות אנרגיה של התא.
אוקיי. מטבע אנרגיה כללי, כן.
מטבע אנרגיה כללי של התא.
כן.
ATP. זה... עכשיו, ברגע שאנחנו מוסיפים חמצן לתהליך,
כן.
אז מאותה מולקולה של גלוקוז, אנחנו מקבלים 30 מולקולות של ATP.
וואו, אז זה מאוד מייעל את תהליך הפקת האנרגיה.
זה מאוד מייעל את תהליך הפקת האנרגיה. זאת אומרת שמי שמסתגל לחיות בנוכחות חמצן, ואף רותם אותו לצרכים שלו האנרגטיים, יש לו יתרון מאוד מאוד גדול על מי שאין לו את היכולת הזו, ולכן בעצם היצורים לא קיימים יותר בנוכחות חמצן, כי היצורים שכן מסוגלים לנצל את החמצן, בעצם גרמו להכחדה של כל אלה שלא הצליחו להסתגל.
אם כן, אז שורה התחתונה, אנחנו גם תולדה של אסון אקולוגי.
בהחלט.
כן, והרבה מאוד יצורים לא שרדו את המעבר הזה לריכוז חמצן גבוה. ואתה גם חייב לנו שיחה על חנקן, שאנחנו מיד ננהל, כי חנקן זה עוד גז.
בהחלט, וזה סיפור אחר, זה סיפור נוסף שקשור בחיידקים.
אז אנחנו מיד נדבר על חנקן, אנחנו רוצים לדבר לרגע על ה-DNA שלנו לפני 65 שנה בדיוק. פיצחו המדענים את מבנה ה-DNA, בלי קשר אל ההישג המדהים הזה. הצליחו לאחרונה חוקרים מהאוניברסיטה העברית למפות ולייצר אינדקס של 18,000 גנים שקשורים להתפתחות של תאי גזע עובריים. אין צורך להבין את המשפט שאמרתי, אנחנו רוצים שמוטי פרץ שנמצא על הקו יסביר לנו, הוא אחד ממשתתפי המחקר, דוקטורנט לרפואה באוניברסיטה העברית, שלום לך.
בוקר טוב, דודו.
טוב, אולי תוכל להסביר לנו מה המשמעות של יצירת אינדקס של 18,000 גנים שקשורים להתפתחות של תאי גזע עובריים. מה הם תאי גזע עובריים?
Okay, אז קודם כל באמת המחקר הזה מתאר אטלס גנומי של כל הגנום האנושי, שמתאר את התפקוד של הגנים בתאים עוברים, כמו שאתה אומר, ובאמת, לפני 65 שנה, עם הפיצוח של הדאבל הליקס, על ידי ווטסון וקריק, ידעו שהמידע מועבר באמצעות המולקולות של ה-DNA, אבל עדיין לא ידעו מה בעצם הטקסט הזה אומר, כלומר, מה המילון, מה המשמעות של הגנים האלה.
זאת אומרת, גילו איזשהו צופן, אבל לא ידעו באמת להמיר אותו למה עושה כל חלק בקוד
נכון.
העצום הזה.
נכון, בעצם גילו את האלף בית, ידעו מי האותיות שמרכיבים את המידע הגנטי, את המידע התורשתי, ועדיין לא הכירו את התוכן, כלומר מה החלבונים שלהם הדנ"א הזה מקודד.
אוקיי.
ואז יותר מאוחר בזכות הפרויקט של הגנום האנושי, שהסתיים 2003, אנחנו כבר יודעים מה הרצף של הגנים, אבל אנחנו עדיין עסוקים בשאלה של התפקוד של הגנים. הרבה קבוצות מנסות באמת להבין מה התפקוד של הגנים, מה החלבונים האלה עושים, ומה החלבונים שהגנים מקודדים להם.
ויותר ויותר בה... כן חוקרים מגלים. מה התפקוד של הגנים. אגב, הייתה תחושה, אני זוכר עוד בילדותי, שאוקיי, פיצחו את הגנום, מיפו אותו וכולי, אבל אוקיי, מה זה אומר? זאת אומרת, זה לא היה להיט גדול בהתחלה, אבל היום אנחנו יודעים שמדובר באחד מפריצות הדרך המשמעותיות ביותר, במדע, במחלות וכולי.
נכון, זה משפר את המחקר בצורה מאוד משמעותית.
כן.
ובעצם המטרה שלנו כיום זה למפות את התפקוד של הגנים. ואנחנו עשינו את זה, כפי שזה בא לידי ביטוי, בתאי גזע עובריים.
שמה זה, מה הם אותם תאים?
אז תאי גזע עובריים זה תאים שיש להם את הפוטנציאל להפוך לכל סוג תא, תא דם, לב, עצבים, מה שאנחנו רוצים. ספציפית, אנחנו השתמשנו בתאים מיוחדים שפותחו אצלנו במעבדה. אני רק רוצה לציין שזה התבצע באוניברסיטה העברית, במרכז עזריאל לתאי גזע. ועשיתי את המחקר הזה עם דוקטור עטיל גן ילמז, שהוא פוסט-דוקטורנט, תחת ההדרכה של פרופסור ניסים בן וניסטי. אז במעבדה אצלנו כבר בודדו תא גזע מיוחד, שבו יש רק עותק אחד מכל גן. אוקיי, זה משהו מיוחד בו. מה העניין? בתאים רגילים יש לנו בדרך כלל שני עותקים מכל גן. כן, אחד מגיע מהאימא, אחד מגיע מהאבא. כלומר, יש לנו בעצם 23 זוגות כרומוזומים, סך הכל 46 כרומוזומים. ובסוג התאים שאנחנו בודדנו במעבדה, יש רק עותק אחד מכל גן, רק מהאימא במקרה הזה.
אוקיי.
כלומר, יש 23 כרומוזומים. עכשיו, בגלל שאין את הגיבוי הנוסף הזה לכל גן, יותר קל לחולל מוטציות בגנים, וליצור מה שאנחנו קוראים ספרייה גנטית. עכשיו, מה זה ספרייה? ממש כמו בספרייה, כן? שבה כל ספר מספר לנו סיפור אחר, כאן יש לנו ספרייה של תאים שבה כל תא כאילו מספר לנו את הסיפור של המוטציה שאנחנו השרנו בו. אוקיי? יש לנו צלחת של הרבה מאוד תאים,
כן.
וכל תא השרנו איזושהי מוטציה אחרת. סך הכל, כפי שאתה ציינת, ב-18,000 גנים, כל גן 10 מוטציות, אז 180,000 מוטציות, הרבה מאוד מוטציות, וכל תא מספר את הסיפור הייחודי של המוטציה שאותה הוא נושא. אוקיי? זה נקרא ספרייה. בכלי הזה אנחנו השתמשנו כדי להבין את התפקוד של הגנים בתאי גזע עובריים.
אני רוצה להבין מה המשמעות של האינדוקס הזה, של כל אותם גנים. זאת אומרת, איך זה עוזר לנו?
אוקיי, אז בעצם, בגלל שמדובר במחקר בסיסי, יש לו הרבה השלכות יישומיות לאחר מכן. דבר ראשון, תאי גזע עוברים באופן טבעי משקפים את הנוף הגנטי העוברי, כן? בגלל שהם מופקים משלב עוברי של כשבוע, משהו כזה.
אוקיי.
אז אנחנו יכולנו לראות במחקר ש... כרבע מהמחלות שגורמות לפגם גדילה במהלך ההיריון, ניתן לאתר את הגנים שאחראים לזה כבר בעובר צעיר בן שבוע, כלומר כבר בתאי הגזע.
וואו.
וזה יכול, כן, זה באמת גילוי מעניין שמאפשר להבין את הבסיס הגנטי להפרעות גדילה עובריות, וניתן בעצם לעשות שימוש בתאי הגזע על מנת לסרוק פעולות של תרופות חדשות. לעשות את המודל להשתמש בתאי הגזע ולהסיק מכך על התפתחות עוברית. אז זה שימוש אחד... מיידי, בעצם מאותם תאי הגזע כל כך קרובים לשלב הזה של התפתחות העוברית.
נשמע חשוב, כן, השלכה פרקטית.
נכון, ובעצם השתמשנו בתאי הגזע האלה לסריקה של תפקוד גנים, ועכשיו אנחנו משמשים באותה טכנולוגיה כדי להבין את התפקיד של הגנים בפיתוח של דברים אחרים, למשל עמידות לכימותרפיות. אוקיי, זה אותו מערכת, אותו אינדקס שבנינו, אותו אטלס, עכשיו אנחנו משמשים לעוד דברים. אוקיי, אנחנו צריכים להראות למשל שהגנים שגורמים לגדילה בלתי מבוקרת בסרטן משפיעים גם על גדילה בלתי מבוקרת של תאי גזע. כלומר, הראינו עד כמה תאי הגזע יכולים לשמש כמודל לגידוליות. זה גם הופך את הגזע לכלי טוב לבחינה של תרופות שמנסות לרסן גדילת יתר בסרטן.
טוב, זה נשמע חשוב ומרתק. אנחנו נודה לך בשלב הזה על השיחה הזאת. תודה רבה למוטי פרץ, ממשתתפי המחקר, דוקטורנט לרפואה באוניברסיטה העברית. תודה רבה.
תודה רבה.
טוב, אנחנו נשלים את אולי סיפור על האוזון. אנחנו מדברים הרבה על שכבת האוזון שלנו כאן, והחור שיש באוזון. שזה בעצם גם חמצן, אבל...
זה חמצן, אבל זה חמצן או שלוש, בדיוק. זה שלוש מולקול, זה שלוש אטומים של חמצן שמתחברים למולקולה אחת.
שאנחנו רגילים כמובן מהיום יום ל-O2, לחמצן כפול רגיל.
O2 זה החמצן שאנחנו נושמים, שאנחנו וכל היצורים האווירניים האחרים נושמים.
יש אגב חד חמצן או שזה לא קיים בטבע?
לא, לא בטבע.
לא. אוקיי, מעניין. אז איך התפתחה שכבה שלמה שעשויה ממולקולה תלת של...
אז קודם כל אנחנו מדברים בעצם על העלייה הדרגתית של ריכוז החמצן, מהרגע שהחיידקים הכחוליים התחילו לפלוט חמצן ולהתרבות ולהשתלט על הסביבה. כמו שאמרתי, ברגע שהחמצן דחה הרבה, עלייה בריכוז החמצן גרמה להיעלמות של יצורים אחרים ולהשתלטות בהרבה מקומות של החיידקים הכחוליים על המרבד החיידקי ששלט באותו זמן. תשימו לב, אנחנו מדברים עדיין בעידן שבו כל החיידקים על פני כדור הארץ היו חיידקים, כן. וארכיונים והקו השלישי שאנחנו צאצאים שלו, האורקריוטים. בשלב מסוים, הריכוז, ברגע שהריכוז הגיע לבערך כ-10%, יש עכשיו כבר, היא התחילה תופעה חדשה, שהיא בעצם הגבה של מולקולת חמצן כתוצאה, אחת עם השנייה, כתוצאה מהקרינת UV שמגיעה מבחוץ. הקרינת UV, כמו שאנחנו יודעים, היא די קטלנית לנו ולכל היצורים הרב-תאים.
זאת אומרת, אבל היא לא פגעה בזמנו בחיידקים?
החיידקים שחיו באותה תקופה...
היו איכשהו מוגנים.
היו מוגנים ממנה, הם הסתגלו באיזושהי צורה, היו להם מנגנוני תיקון.
אבל בכל הנראה זה משהו שכן יגביל את ההתפתחות של החיים כאן, לא?
בהחלט, בהחלט. עכשיו, ברגע שהתחילה להיווצר שכבת האוזון, היא הפכה בעצם להיות מסננת של קרינת ה-UV, והיא בעצם אפשרה את התפתחות היצורים הרב-תאיים.
כי אחרת פשוט קרינת האולטרסגול או ה-UV היא הייתה...
הקרינת ה-UV כיום כותלת, לכן אנחנו נורא פוחדים מאחור באוזון, שהוא לאט לאט נסגר כי עשו פעולות כדי למנוע את הפגיעה בו. אבל... אבל ברגע שקרינת האוזון, ברגע ששכבת האוזון התפתחה ויצרה בעצם מסננת של קרינת UV, זה אפשר את התפתחות היצורים הרב-תאיים. ההתפתחות היצורים הרב-תאיים יצרה פה איזושהי תופעה אחרת. הרי ממה היצורים הרב-תאיים האלה ניזונו? מחיידקים. זאת אומרת, העולם הזה בעצם, שהיה בעצם מורכב עכשיו רק מחיידקים, בעצם התחילו לאכול אותו.
וואו.
אז ובעצם היצורים הרב-תאים שהתפתחו, הם בעצם גמרו את העידן של המרבד החיידקי. אז עכשיו יש חיידקים בכל מקום, אבל לא בצורה של מרבדים צפופים. כשאני מדבר על מרבדים צפופים, עדיין יש פה ושם מרבדים צפופים של חיידקים, שהם בעצם נראים כמו מרבדים של עצות. כשאנחנו מדברים על מרבדים של חיידקים כחוליים באוקיינוס הקרח הצפוני, כי אף אחד אחר לא מסוגל לחיות שם חוץ מהם, כי רק הם יכולים גם להמיר את אור השמש וגם לקשור חנקן, שזה נושא שאולי אני אדבר עליו
כן,
אחר
כן,
כך.
כן, זה נושא לא פחות מרתק, נכון.
אז שם הם גדלים עדיין במרבד, כי שם אף אחד אחר לא יכול לחיות בגלל הטמפרטורה ובגלל כל מיני חוסר משאבים אחר שיש שם. אז יש עדיין מרבדים, אבל בכל מקום אחר כבר אין יותר מרבדים.
למה לא מגדלים אז חיידקים היום לאכילה? זה נשמע איזשהו משהו שנוצר מאוד מהר ובקלות.
קודם כל עושים את זה...
במקום לפגוע בבעלי חיים ועושים... כמו פרות?
קודם כל עושים את זה. למשל, אנחנו מדברים על יש לנו חיידקים כחוליים שמדברים עליהם כאלצות, שמשום מה כרגע זרח מפרחוני השם, אני תכף אזכר בהם, שכן אוכלים אותם בתור תוספת כמזון. אני תכף אזכר בשם שלהם.
אוקיי.
אבל בהחלט, זה בהחלט אפשרי. אני לא יודע כמה הערך האנרגטי של זה מבחינת יחסית לאכילה של בעלי חיים, הוא הרבה יותר נמוך, אבל זה כבר סיפור אחר.
מעניין מאוד.
ספירולינה. זהו.
נו, אותו. זהו. זה חיידקים?
ספירולינה זה חיידקים כחוליים.
נכון, נכון. מציגים את זה כעצות בכל דוכני המיצי פירות, הם לא מבינים שמדובר בכחוליות.
זה חיידקים כחוליים, בדיוק. זה חיידקים כחוליים. ושוב, יש, גם נותנים להם הרבה תכונות שלא ממש נבדקו עליהם, אבל זה כבר עניין אחר.
כל דבר הוא סופר פוד היום וכו' וכל דבר.
אבל בקיצור...
וואו. אז אם אתם שותים שייק ספירולינה, קודם כל מדובר בשייק של חיידקים כחוליים.
נכון.
אבל זה שמייחסים לו כל מיני תכונות בריאותיות מופלאות וכו'.
זה לא בדיוק נבדק, וגם לא נבדקה בדיוק ההשפעה שיש לרעלנים שיש לחלק מהחיידקים הכחוליים עלינו.
אני מחבב דוכנים של מיצי פירות, אבל זה שמציגים כבר כל שייק תרופה, ואומרים לך, זה נגד דיכאון, זה נגד שפעת.
צריך לקחת הכל בערבון מאוד מאוד מוגבל.
אוקיי. ג'ינג'ר זה נחמד, אבל זה לא,
כן.
לא מרפא הכל. אוקיי, לתוכנית שלנו מגיעים מדי פעם מומחים ממכון דוידסון, הזרוע החינוכית של מכון ברייטמן למדע, שבדיוק כמונו פועלים החברים שם במכון דוידסון להנגיש תכנים מעניינים של מדע וידע לציבור. מחר יערך במכון דוידסון יום עיון מיוחד בנושא הנגשת ידע. בין מי שידברו בכנס הזה תהיה גם חברתנו דוקטור תמר אילם גינדין, בלשנית וחוקרת מהמרכז האקדמי שלהם ומרכז עזרי, שלום לך.
שלום שלום.
טוב, מה תעשו שם במכון דוידסון מחר בתחום ההנגשה של ההנגשה?
קודם כל אני חושבת שאני גם פוגשת את דרור.
נכון.
כי גם הבלוג שלו נמצא שם. אנחנו אנשים מתחומי ידע שונים. אני מייצגת את תחום איראן ותחום הבלשנות, יש בלוגים מדעיים, בלוגים היסטוריים, לא רק אני אומרת בלוגים, אנשים שעוסקים בהפצת ידע בכל התחומים האלה, וגם יש פאנלים שבהם אנשים ירצו ויעסקו בתחומים מסוימים, ופאנלים שאנשים מציגים את הפרויקטים שלהם, ואיך הם פועלים בעצם להנגשת ידע אקדמי.
כשמדברים על הנגשת מדע, זה מושג יחסית חדש, ואני תמיד חושש שיש בתוכו קצת התנסות. מה זה אומר הנגשת מדע לציבור? האם הציבור לא מספיק מתוחכם כדי לקלוט את המדע as is? למה צריך להמיר אותו לאיזה משהו שהציבור מסוגל לעכל? לא מדובר באיזה משהו מתנסה? אני כמובן שואל רק.
כי אם דרור יתחיל לדבר איתך על רמות של אימונוגלובולין, ואני אתחיל לדבר איתך על ווקליזציה של הפוצץ האינטרווקלי, אנחנו נאבד אותך מאוד מהר. זה לא בגלל
זה כבר קרה עכשיו.
זה לא בגלל שאתה טיפש, כי אני חושבת שכולם יודעים שאתה לא, זה בגלל
שכולם טיפשים. אוקיי.
לא, אנחנו מתעסקים בדברים מאוד מצומצמים, ויש לנו ז'רגון, כלומר שפה מקצועית, שלא כולם יכולים להבין, אז
כן,
אנחנו פשוט...
זה נכון שוודאי חוקרים באמת, אנשים שעוסקים במדעים, כמו שקוראים בהומור לפחות, והם בקומה 9, אבל אנחנו רוצים להבין את הדברים מקומה ראשונה, זה נכון.
להוריד אותה.
כן, וזה בסדר נכון. גמור, ודאי, נכון, נכון.
להוריד אותם לרמה, לכן גם אני לא נכנסתי לכל מיני פרטים כן. של דברים שיהיה קשה להסביר אותם בלי הרקע המתאים.
לגמרי. ובאמת, מדוע חשוב באמת שהציבור... בואו נדבר לרגע על חשיבות. של הרגע דיברנו באמת על חיסונים למשל, כי אולי זה משהו שיכול לעזור לנו בשיחה הזו, אבל למה חשוב באמת להנגיש את נושא המדע לציבור?
זה לא רק מדעים מדויקים, כי אני מנגישה את נושא איראן, כי מבחינתי יש חוסר ידע עצום בציבור, אנשים שומעים איראן, חושבים פצצה גרעינית, ואני בפודקאסטים שלי, בבלוג שלי, גם עכשיו כשאני מדברת איתך, כלומר כל התוכנית שלושה שיודעים עוסקת בהנגשת מדע.
כן.
אני רוצה לפקוח את העיניים של אנשים ולהראות שאיראן זה גם עוד דברים, שלאיראן יש תרבות מפוארת ויש אקטואליה וכל מיני פריטי טריוויה מעניינים, הרבה פעמים בשביל הנגשת מדע אנחנו משתמשים בטריוויה כדי למשוך, ובכך אני בעצם, מבחינת השליחות שלי, אני בונה גשרים בין ישראל לאיראן, אני משתדלת להראות בשני הצדדים שבצד השני יש בני אדם. הנגשת המדע של עמותת מידעת ושל דרור, לא צריך להסביר למה אם כולם יחסנו אז העולם יהיה טוב יותר.
זאת אומרת שיש חשיבות אדירה כמובן להנגשת
החסינות,
ודאי והשלכות על החיים שלנו ביום יום, זה לא סתם קוריוזים של טריגר.
זה גם מגן על אלה שמסיבות בריאותיות לא יכולים להתחסן. אם כולם יהיו מוגנים, אז גם אלה שלא יכולים מסיבות כלשהן. אבל כרגע יש לנו כל מיני כיסים, אבל כן, זה נושא לשיחה ארוכה.
כן, אז חלק מהפרויקטים באמת מראים דברים כאלה, מדעי החיים אלה דברים שיכולים ממש להציל חיים, ובמקרה של מדעי הרוח אלה דברים שנורא מעניינים לנו, ורוב האנשים לא מבינים למה, אז אנחנו מוצאים את הדרך להראות שזה באמת, שבאמת יש לנו דברים מעניינים, אנשים עכשיו... בעידן הנוכחי מאוד אוהבים פשוט ללמוד דברים, גם אם הם לא הולכים לעשות איתם משהו פרקטי מיד אחר כך.
כן, האמת שזה דווקא טרנד שאני מחבב מאוד. באמת יש דחייה מחדש קצת של הרצון ללמוד ולדעת, אני חושב. ואיך זו התחושה בזמן האחרון לפחות.
כן, בתור מי שעוסקת בבלשנות ובלימודי איראן, שאין להם שום השפעה על הבריאות חוץ מזה שמצב רוח טוב מעלה את רמת החיים, אני יכולה להגיד לך שבאמת יש עכשיו הרבה התעניינות. אנחנו יכולים לראות את זה במשתתפים אחרים בכנס של מחר, כמו היסטוריה גדולה בקטנה וקטעים בהיסטוריה, שגם לדעת יותר או פחות על קרב שקרה לפני 2500 שנה, לא באמת משנה לנו את החיים עכשיו, אבל לפעמים גם כן אפשר ללמוד ממנו על מה שאנחנו עושים עכשיו.
טוב, אז איך אפשר להגיע ליום העיון הזה? היום העיון פתוח לציבור?
צריך להתקשר למכון דוידזון ולבדוק אם יש כרטיסים.
אוקיי, טוב. אז אנא עשו זאת, תודה רבה לדוקטור תמר אילם גינדין על השיחה הזאת. תודה רבה.
תודה רבה.
וכעת אנחנו רוצים לעבור לפינת הפילוסופיה שלנו, ואז אולי נרוויח גם את הסיפור על החנקן שאנחנו נרצה עוד להספיק בשעה הזו. ובפינת הפילוסופיה שלנו אנחנו נשלוף מקערת הגלויות שלנו שאלה שלכם. הנה, השאלה של המאזין ליאור רמזי מנתניה, ששואל מדוע שפינוזה נחשב לפילוסוף מיוחד בנוף של תקופתו. בקיצור, מי היה שפינוזה ולמה הוא נחשב למשהו בתחום הפילוסופיה? אנחנו מיד נשיג את דוקטור שמעון אזולאי, פילוסוף ומחבר הספר קץ האושר. הוא עדיין לא איתנו? אם הוא לא איתנו, הוא איתנו. אוקיי, אז אנחנו נדבר איתו, כי אולי רציתי להרוויח את השיחה על החנקן. בואו נדבר קודם כל עם הפילוסוף, דוקטור שמעון אזולאי, שלום לך. אנחנו רצינו ללמוד באמצעותך מה הביג דיל של השפינוזה הזה, זה לפחות כך שואל המאזין ליאור רמזי.
יש הרבה ביג דיל, יש קודם כל יש את הצד היהודי, אני מחפש פה פינה שקטה, אתם מבינים איך אני עושה לכם רעש.
זה בסדר גמור, אנחנו נוהגים לשתול אנדרים של כל מיני כבישים, אז נסויים לחשוב שאנחנו שתלנו את זה, אוקיי.
העניין, צריך לזכור את ההקשר שלו, לזכור שמדובר ביהודי, שמקור המשפחה היא מפורטוגל, והם גרים באמסטרדם, וההשפעה שלו היא גם על הפילוסופיה היהודית, אבל צריך לזכור שההשפעה שלו היא כזו, שהקהילה היהודית מנדה אותו, זה דבר מאוד נדיר.
למה? מעניין.
היא מנדה אותו בגלל הדעות שלו, שפינוזה אפשר להגיד את הדבר הבא. שפינוזה הוא כנראה הפילוסוף או האדם החילוני הראשון.
אוקיי, מעניין.
צריך להבין שעד המאה ה-17 אין דבר כזה אנשים חילונים בעולם. במובן מסוים אין דבר כזה.
מעניין.
ושפינוזה הוא הראשון שעושה את זה. הדבר הנוסף ששפינוזה עושה, שזה אחד הדברים ש... באמת מעוררים את חמתה של הקהילה היהודית, ולא רק היהודית, זה מה שנקרא ביקורת המקרא, הוא מראשוני האנשים שעושים את ביקורת המקרא, למי שלא יודע מה זה ביקורת המקרא,
כן.
זה אותו שיטה, אותה בדיקה, אותה חקירה, להראות שאת התורה לא כתב אלוהים, והתורה היא לא דבר רציף, יש בה כל מיני קטעים, ולמעשה מעשה ידי אדם, או אפילו יותר מאדם אחד.
זאת אומרת, איזו נקודת מבט חילונית על התנך.
חילונית, לגמרי.
וואו, מעניין.
נקודת מבט חילונית, תראה, אנחנו משתמשים במילה חילונית, ושפינוזה, עוד בהקשר הזה, תראה, אז בעבר לעניין היהודי, הוא כמובן גם פילוסוף גדול, שכרגע לא נכנס לכל פרטי הפילוסופיה שלו, אבל הוא נודע במשפט המפורסם שלו, אלוהים הוא הטבע.
אוקיי.
מה זה אומר? תראה, יש שני מובנים לדבר על... המובן הרגיל שאנחנו מדברים על אלוהים, זה שיש איזה מין ישות, כוח, לא משנה, שהוא מעבר לעולם הזה. יש את העולם שאנחנו מכירים, את עולם הטבע, את מה שאלוהים ברא או לא ברא, ויש את מה שיש מעבר לעולם הזה, שזה נניח אלוהים או עולמות עליונים.
כן.
בא שפינוזה ואומר, לא. כל הקוליות, כל המכלול הזה, זה אלוהים. קוראים לזה תפיסה אימננטית.
טוב, האמת שזה נשמע אולי מעט מוזר, אבל אני חושב שרבים עד היום כך רואים את הדברים. כך הם פחות מכילים את המורכבות הזו, שגם אל וגם טבע, והאם הוא נפרד מהטבע או חלק ממנו.
כן, זה קל להגיד אחרי שפינוזה.
כן.
אתה יודע, גם את חוקי ניוטון אני יכול להגיד לך עכשיו. כן? זה נכון, אבל הגדולה, העומק של להראות את זה, העומק של להראות למשל מה המשמעויות של זה. אני רוצה ברשותכם, יש לנו דקה או שתיים,
כן.
לדבר על משמעות אחת, ברשותך. כן. שהיא משמעות נורא עמוקה, שקשורה למוטיבציה של שפינוזה. תראה, שפינוזה באמת, אחד הדברים שמעניינים אותו, זה איך לגרום לאדם שיהיה תמיד בשמחה. זאת אומרת, זה נשמע קצת הרבי מלובביץ', כן? לא רבי נחמן מברסלב.
כן.
אבל הכוונה שלו זה ש... אתה יודע, אתה קם בבוקר, מצב רוח טוב. ואתה כזה אומר, אוקיי, אני יוצא ליום שלי, הולך לרדיו, ואחרי זה לא יודע, סליחה, אני לא יודע לאן אתה הולך. ואז...
לישון.
פתאום קורית איזו תקלה.
אוקיי.
דוגמה הכי בנאלית, אתה בא לאוטו ויש דוח. פתאום מתקשרים מהבית ספר של הילד, וכן הלאה.
אז מה, איך להישאר שמח למרות הדברים האלה?
בדיוק. מה, הוא רואה שכל העושר שלנו, הוא כל כך כל כך תלוי בהמון נסיבות,
זה נכון,
שאתה כמעט אתה יודע.
בהחלט.
מה, אתה,
אבל
אתה
מה אפשר לעשות? אתה שולט בזה?
או, אז מה הוא אומר? הוא אומר, תראה, מה שקורה זה הדבר הבא. אתה מגיע לאוטו, אוקיי? נניח שקיבלת דוח.
כן.
ברגע שהגעת לאוטו, למעשה רובנו באותו רגע, אתה והדוח זה אחד. כאילו הדוח ממלא את כל ישותך. אתה מסתכל רק עליו,
כן,
ואז אתה
נכון.
ממש מבואס כמה שעות.
נכון.
מה זה, אתה יודע, כולנו מתבאסים נורא. ואז מתחיל לחלוף הזמן. ולאט לאט אתה והדוח מתרחקים, נכנסים עוד דברים.
חוזר לפרופורציה.
כן,
אתה חוזר לפרופורציה, ואז אחרי יומיים אתה מסתכל, אתה אומר, תגיד, מה הוטרדתי מזה בכלל? זה נראה לך גם קצת מביך. שממש היית עצבני באותו רגע והוטרדת מזה.
זה קורה לי על בסיס יומי, אז מה, יש
פתרון. לכולנו.
יש תרופה לזה, אני אשמח ליטול אותו.
אז מה שפינוזה אומר, בגדול, הוא אומר, תגיד, אז למה לחכות כמה שעות?
כן, אבל זו תגובה כמעט אינסטינקטיבית, לא של הנפש.
הוא צודק, אבל איך עושים את זה?
כן.
אז מה הוא אומר? הוא אומר, אני כרגע לא אחד לכל הזה, אבל הוא אומר, אם אנחנו נסיט את נקודת המבט, נשנה את התפיסה שלנו, ונבין את מה שהוא קורא מכלול הסיבות, את מה שהוא קורא הבנה כוללת של העולם, אנחנו נבין מהר מאוד שהאירוע הזה היה הכרחי. ואז מה שיקרה, אנחנו נתמלא בשלווה באותו רגע. זאת אומרת, מבחינתו הפרספקטיבה, כן, היא כזאת, כן. של, אתה אומר, תשמע, זה היה צריך לקרות. עכשיו, זה לא אימון של יום ולא אימון של יומיים. אבל אם אתה תעבוד על עצמך לאורך זמן, ואתה תבוא למצב, יש אגב אנשים כאלה.
האמת שזו נשמעת לי, אבל סליחה על ההערה, תפיסה קצת דתית. זאת אומרת, שאם אתה אומר, זה היה אמור לקרות, והכל מלמעלה, ניקח את זה צעד אחד, אז זו דרך באמת קלה יותר להתמודד עם דברים.
תאמין לי, אתה כל כך מבין את זה לעומק, ולמעשה זה מה שהרבה אומרים על שפינוזה. אומרים על שפינוזה, זה נכון שהוא חילוני.
כן, אבל הוא הביא את הדת באמת בדלת.
אבל הכל רבוי במימד דתי.
כן.
שכבר לא ברור, זה ברור שאין פה מימד של גאולה ודברים מהסוג הזה. אבל יש פה מימד דתי חזק, של, זה לא תלוי, והוא בעצמו קורא לזה אהבת אלוהים השכלית.
כן, זאת אומרת, הייתה לו דרך אחרת לאהוב את אלוהים. הוא לא ממש כפר ברעיון, וואו.
זה לא לאהוב, זה לאהוב.
לא היה אתאיסט.
לא, לא ממש.
תראה, אני חושב שאתם צודקים, ברובד עמוק הוא לא היה אתאיסט. כן, ברובד עמוק, כי הוא, תשמע, הוא בכל זאת גדל בבית דתי, למד בחדר, למד משנה, למד מרס. למה המושגים שלו רבוי במושגים? אבל אני חושב שהנקודה העמוקה, נקודה העמוקה פה, זהו, הוא דטרמיניסט. הוא אומר, אם אתה כן. תעבוד על עצמך, ואתה תבין את מכלול הסיבות, ותמיד תעשה את זה, תראה, יש פה רעיון גדול ועמוק שמלווה אותך פילוסופיה. עד ושפינוזה ממשיך את הקו הזה, ואחריו זה כמעט מפסיק. קו שאומר, פילוסופיה היא לא איזה מדע מנוכר. היא לא איזה משהו שיושבים פילוסופים בחוג לפילוסופיה באוניברסיטה העברית, והם בלבלים את המוח בינם לבין עצמם. זאת אלטרנטיבת חיים.
כן, אז הוא מעין דת.
בדיוק. אתה רוצה, תגיד דת אפילו. קאטו, אני לא יודע מה.
מעניין.
זאת אומרת, יש פה תפיסה... שאומרת, זאת אלטרנטיבה. עכשיו, אתה מבין? מישהו שהוא דתי וחושב בפרספקטיבה של גאולה וזהות דתית, הוא רואה בזה איום הרבה יותר משמעותי מאשר מאשר שאתה סתם מספר סיפורים על, אני יודע מה, כוח דטרמיניסטים. תשמע, היו דטרמיניסטים גם לפני שפינוזה, אנשים שלא האמינו בחופש הרצון. כן. אבל פה יש משהו שגם מאמת את זה לתפיסת עולם שלמה, ובכלל עוד לא הספקנו לדבר על התפיסה המדינית שלו והפוליטית שלו.
מאוד מעניין. שמע, הוא באמת היה להיט, אה? צריך לקרוא ולעמק, עשית לנו חשק.
תשמע, הגל אומר, אם אני לא טועה, הגל אומר את זה, שלכל פילוסוף יש, כל פילוסוף הוא גם, יש לו את הפילוסופיה של שפינוזה וגם את הפילוסופיה שלו. זאת אומרת, הוא כל כך עמוק, שאתה חייב להיות שפינוזיסט בצורה כזו או אחרת.
וואו, טוב, שמה, זה מרתק, ושווה לנו פעם להעמיק, או שאולי תגיע לך ונדבר עליו. תודה רבה, מקרב לפילוסוף דוקטור שמעון אזולאי, מחבר הספר קץ האושר, תודה על השיחה הזאת.
להתראות, חברים.
זה היה מרתק. ועכשיו אנחנו רוצים לעבור לגאווה ישראלית, כמקובל לומר, הישג ישראלי ביוסטון, טקסס, ארצות הברית, קבוצת תלמידי תיכון מהוד השרון, ניצחה בתחרות אליפות העולם ברובוטיקה של הארגון פירסט. נמצא איתנו על הקו עוז, שלום לך.
שלום.
עוז שיבר, שלום לך, אתה חבר בקבוצת הרובוטיקה?
נכון.
אוקיי, אז בוא ספר לנו מה מהות אותה תחרות שבה זכיתם.
אז ככה, התחרות רובוטיקה הזאת היא תחרות בינלאומית, שבעצם בתחילת ינואר מקבלים משימה כזאת, אתגר לבנות רובוט שישלים את האתגר כמה שיותר טוב, ולאחר 6 שבועות צריך לנעול את הרובוט ובעצם להתחרות איתו.
וואו, אז מה בניתם?
בנינו מהן רובוט ש... כאילו, כמו כולם, רובוט שמנסה להשלים את המשימה כמה שיותר טוב. כל אחד עם כל קבוצה, מעין עם הטוויסט הקטן שלה, ואיך שהיא חושבת שהכי נכון לבנות את הרובוט. ואז בעצם התחרנו איתו, וכן, ניצחנו ביוסטון.
פששש, תאר לנו את התחרות, מה היה שם?
ככה, התחרות מתחילה במעין שלב מוקדמות, שבהן אנחנו משחקים כל מיני קבוצות שונות, מנסים לנצח כמה שיותר. אחרי, כאילו, שחקנו במוקדמות, ראינו שמצבנו לא מאוד טוב, אבל מה שקורה בעצם אחרי המוקדמות, יש מעין בחירות של בריתות, המשחקים של בתחרות הן 3 קבוצות נגד 3 קבוצות. אז קיווינו, אלא ניסינו לארגן עם הקבוצות החזקות, להראות להם למה כדאי להם לבחור בנו איתם לברית, הם הבינו שנכון לבחור איתנו, ללכת איתנו לברית, ואז היינו עם הברית המאוד מאוד חזקה הזאת, והתחלנו להגיע לגמר ונצח שם ביחסית בקלות.
טוב, בואו ספר.
לא בקלות, אבל...
בכל מקרה, תודה. כל הישג מבחינתנו בעולם הוא הישג של כולנו. ואחרי שזכיתם באמת במקום הראשון בארצות הברית בתחרות הרובוטיקה או באליפות העולם ברובוטיקה, מה השלב הבא? האם לבנות אדם רובוט? האם לבנות שוטר רובוט?
לא יודע אם לבנות אדם רובוט, אבל אנחנו...
רובוט,
זה נשמע אחלה...
פחות מורכב.
אחלה רובוט.
כן.
זה היה מגניב.
מעניין. אוקיי.
השלב הבא הוא קודם כל כמובן להמשיך להתחרות, אנחנו לא, כאילו, אנחנו עדיין, יש את הרצון לנצח ואת הרצון להמשיך, זה גם מעבר לתחרות עצמה, כמה שזה כיף וכל הדברים האלה, העיקר בתחרות, מבחינתי ובטוח שמבחינת כל מי שמשתתף, הוא המעין מסע הזה שאתה עובר בפרויקט הזה, שאתה מקבל המון ערכים והמון, אתה מקבל המון המון מהפרויקט, אתה מקבל מנהיגות, יוזמה, עבודת צוות, ידע טכנולוגי, שגם אם אתה מצליח בתחרות וגם אם לא, זה שמה, זה לגמרי שם.
טוב, אז אנחנו משבחים כמובן אתכם ומצטרפים לשמחה סביב ההישג שלכם. נזכיר שוב, קבוצת תלמידי תיכון מהוד השרון ניצחה באליפות העולם ברובוטיקה. תודה רבה לך, עוז שיבר, תודה רבה.
תודה רבה לך.
טוב, כמי שאוהב מאוד את הסרט רובוקופ, מבחינתי זה הישג כפול, כי כל עיסוק ברובוט הוא מרתק אותי. טוב, אנחנו בעצם כמעט סיימנו גם את השעה השנייה, אנחנו נודה למיקרוביולוג דוקטור דרור ברניר מהאוניברסיטה הפתוחה, הוא נכלל את סמינר הקיבוצים מהבלוג חיידקים מגיפים ושאר ירקות, והעמותות מדע גדול בקטנה ומדעת. נספר מי עמל על השידור הזה, ואז אני אשאיר בכל זאת דקה לדבר על חנקן, ברשותך אם תוכל להספיק לדבר על זה. העורך והמפיק שלנו הוא רז חסון שמייר. על הביצוע הטכני די-ג'יי אלון מקלר, תודה רבה ליגאל שפירה שמלווה את המשדר הזה, ולצוות הטלוויזיה במודיעין על השעה הראשונה. נזכיר לכם שאתם מוזמנים להוריד את היישומון כאן אודי החינמי, ולענות מכל התכנים של כאן תרבות בכל זמן ובכל מקום, כל ההסקטים, כל המוסיקה, כל החדשות ועוד. דוקטור דרור ברניר, חנקן.
כן, חנקן זה 78% מהאטמוספירה.
78% מהאטמוספירה שלנו זה אותו גז שהשם שלו הוא לא טוב.
כן, הוא חונק את האש, בגלל זה קוראים לו כך.
לא כי הוא חונק אותנו?
לא, הוא חונק את האש.
איזה מיתוג גרוע.
כן, אבל לא חשוב, יש לו אולי עוד, אבל הוא לא חונק אותנו, זאת אומרת, הוא לא מפריע לנו.
והאם הגז הזה, היסוד הזה חשוב לנו?
זהו, הוא מרכיב לנו את כל החלבונים, הוא מרכיב לנו את חומצות הגרעין, זה חומר מאוד מאוד חשוב.
אין חלבון בלי חנקן בגוף שלנו?
אין חלבון זה, אין חלבון בלי חנקן, אין חומצת גרעין בלי חנקן. זאת אומרת, אנחנו צריכים חנקן, כל היצורים החיים צריכים חנקן.
ומאיפה אנחנו משיגים אותו?
מהאוויר, אבל היחידים שיכולים לקחת אותו מהאוויר זה חיידקים.
יש לנו בגוף משהו שמפרק את האוויר ומחלץ
לא
את
לנו, החנקן? לא לנו, לא לנו. אנחנו צריכים כבר ממקורות, מישהו אחר צריך לקחת את זה ולהפוך את זה למקורות חנקן זמינים, כמו אמוניה, חנקות, חיידקים. בפירוש, חיידקים. על זה אולי נדבר בהזדמנות אחרת, כי יש פה סיפור נורא מעניין של חיידקים קושרי חנקן.
וואו.
הם צריכים לעשות את זה בהיעדר חמצן, כי חמצן מפריע לסיפור, ולכן יש פה מה שנקרא פרדוקס קשירת חנקן.
טוב, זה נשמע מרתק.
והפתרונות לו יוצרות סיפורי סימביוזה מופלאים, שאולי נדבר עליהם בהזדמנות אחרת.
תודה רבה למיקרוביולוג דוקטור דרור ברניר, תודה רבה על השעתיים האלה, תודה.